חדש עם הרב יצחק פנגר. לילה טוב לכולם, אנחנו פה בחישוב מסלול מחדש, פרשת חוקת תש"פ. אנחנו לשעתיים שלמות של חיזוקים, עידודים, לחפש כל מיני דברים שאפשר קצת להרים את עצמנו פה בהתמודדות היומיומית שלנו. איתי באולפן היום, שימי ברוורמן. הוא הטכנאי שלנו, ואנחנו בעזרת השם, עד שתיים בלילה, ביחד. כמה וכמה דברים על הפרק, כאשר בראשם אנחנו ננסה להבין מה יצר הרע רוצה מאיתנו. תגיד לי מה, למה הגויים, אומות העולם, יצר הרע, מונים את ישראל. מצערים את ישראל על פרה אדומה? בינינו עכשיו, מתי פעם אחרונה יצר הרע בא אליך ומחה, אחי, פרה אדומה, אה? מה אתה אומר על זה? לא זכרו לי שיצר הרע התקיל אותי בדבר כזה, אבל נדבר מה הרעיון. ננסה לראות שאפילו אם בארזים נפלה השלבת עם משה רבנו, אתה יודע, לפי דרגתו אנחנו לא יכולים להבין, אבל כועס. אז שלוש פעמים בתורה זה קרה, נשתקחה ממנו הלכה, זאת אומרת, אנחנו נראה שיש פה איזשהו עבודה לכל אחד מאיתנו קצת על מידת הכעס. כיוון שנעסוק בכעס, נדבר על המושג ועל המעלה של שתיקה, ועוד דברים שהזמן ייתן לנו. זקריי, להדק חגורות, ליישר את גב המושב, לקפל את השולחן שלפניכם, ויאללה, בואו נמריא. אנחנו ממריאים ישר לתוך הפרשה. וידבר השם למשה ואל אהרון למור, זאת חוקת התורה. שציווה השם למור, דבר לבני ישראל ויקחו אליך, פרה. אוקיי, לוקחים פרה אדומה, אתה יודע, שלא עלה על העול, כולה אדמונית, אפילו לא איזה שתי שערות לבנבנות או שחורות, בת שלוש או ארבע, משהו נקרא, לא צעירה לגמרי, אין בעיה שתהיה מבוגרת. שלא עלה עליה שום עול, אפילו לא איזה הוקף או לא משנה מה, שום מום, הכל צריך להיות פיקס. וזה גזרה גזרתי, אבל רשי מביא פה יסוד שאני חושב שאיתו אנחנו נפתח, ומי שיבין אותו חייב, בהחלט אנחנו נשתנות. אומר רשי, למי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, למור מה המצווה הזאת, ומה הטעם יש בה? כן, מה זה הדבר הזה? מה זה המצווה הזאת? אפשר לחשוב, באמת, אתה יודע, לוקחים, פרה, אפר, מה רוצים איתנו כאן? אז אומר לנו, הקדוש ברוך הוא, לפיכך כתב בחוקה, גזרה היא מלפניי, אין לך רשות להרהר אחריה, יקירי לעצום את העיניים, אסור לך להרהר אחריה, אבל אני לא מהרהר גם ככה, זה לא, כאילו זה לא עלה לי במחשבה, כבוד הרב, אני בכלל לא בפרשה, מה שנקרא, מה כזה פרה אדומה? תקשיבו, יקירי, בואו נסביר על כמה שידנו מגעת. בואו נתחיל עם אומות העולם, מי מתחילים איתו? מתחילים, השטן, יצרה. טוב, רע שמתחילים יצרה, אז נתחילים יצרה. השטן, הוא היצרה, הוא המלאך המוות, הוא הכל. אמרתכם, לא זכור לי, תראו, הוא בא אליי הרבה מאוד בקונה הפתעות. הוא לא מוותר לי יצר הרע, מן הסתם גלו לכם. אז יצרה בא עם כל מיני רעיונות. ממש אין בית מדרש בלי חידוש אצלו. אין יום שהוא לא ינסה להפתיע אותך, אתה חשבת שכבר עברת את זה, חשבת שכבר זה מאחורייך, ואופה, הנה ניסיון, הנה אתגר, הנה עכשיו איזושהי נפילה, חז ושלום, לא נפילה, אבל ניסיון נפילה. אז זה קורה לנו כל הזמן, נכון? אבל לא זכור לנו שיצר הרע לקחת לנו הצידה, מה שנקרא, בואי שנייה. מה עם פרה אדומה? חשבת על זה פעם? איפה אלוקים פה? מה? לא יודע מה איתכם, אליי הוא לא מגיע יצרה בנושאים האלה, יש לו מספיק נושאים אחרים. כנראה בלוז שלו זה עוד לא נמצא אפילו, אתה יודע, באהבה אמינה. אותו דבר אומות העולם. נקרא אומות העולם, אני נפגש איתם הרבה מאוד שאני מסתובב בעולם, מה שנקרא, וכבר ראיתי הרבה מאוד תופעות. ראיתי תופעות שאני מכנטסתי לסין, ובטיסה טסנו, לא היה, היינו טסנו לגואנג'ו. וכמה שהיינו צריכים להיות בגואנג'ו, לא היה טיסה ישירה מהארץ לגואנג'ו, אז טסנו, כמדומני זה היה מוסקווה, איפשהו ברוסיה, ומרוסיה לסין, לגואנג'ו. עכשיו, תבינו שהטיסה נגיד מוסקווה לגואנג'ו, אין שם ישראלים, בסדר? היינו אנחנו, סינים ואנחנו, וגם קצת רוסים מסתובבים חופשים. עכשיו, תבינו, הייתי צריך להתפלל שחרית במטוס. אוקיי. זה אטרקציה. למה? כי גם הסינים שהיו שם, גם הרוסים שהיו שם, כנראה לא ראו בזמן האחרון יהודי. בטח לא יהודי חרדי, עם כל האביזרים, מה שנקרא, קרי, תלית, תפילין. אז אתם צריכים להבין לבד, לבן, מה קרה כאשר אני נעמדתי, או אפילו לא התיישבתי, לא משנה, עם תלית. נו, תבינו את הרעיון. סינים שתלהם אלופי הטכנולוגיה, זה כבר היה שחרית, הם כבר התעוררו החבר'ה, ופתאום רואים בן אדם, שם עליו, מוציא ככה מהמעתיק שלו, מעין סדין. עם פסים שחורים כאלה, עם חוטים שנמשכים לו מהצדדים, מה קורה פה, והוא מתעטף בבגד הזה, בסדין הזה, כמו איזה רוח רפאים, וואו. אז כמובן שכל הסינים, כולם מצלמים וכן הלאה, והרוסים חרשו, קקדל, מה זה דבר זה, פולה. נכון, יפה מאוד, אבל בשלב מסוים אתה רואה שאני מסן את התפילין, זה כבר מה שנקרא מעלה דרגה, לא, תלי, תלי את זאת, מילא, תבין, איזה של כזה יכול להיות, או אתה יודע, איזה צעיף כזה קצת ארוך, אבל תפילין, לא, לא, תבינו איך זה נראה שאתה מוציא עכשיו קופסאות שחורות מהתיק שלך, והם רואים שאני מתחיל לנשק את הקופסאות השחורות. לא, לא, זה עד כאן, עד כאן. עכשיו, זה שאני שם את זה על היד, היי, בכלל אטרקציה, אבל את עלית על כולנו, מה היה? כמובן ששמתי את התפילין על הראש. זו יציאה, אנשים מבוגרים שמים, מה זה הדבר הזה? הוא שם קופסה שחורה על הראש, כאילו. לא, 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 זה כבר, אז אני יכול להבין שאומות העולם מונים את ישראל, אולי על תפילין, אולי על ציצית. סיפר לי איש עסקים מארצות הברית ש... ככה איזה אישה אחת סינית שעובדת להם, היא כאילו מוסים עסקים ביחד, ואז פתאום ראתה שיש לו משהו שיוצא לו מהבגד. אז היא משכה לו את הציצית, כאילו היא חשבה שהבגד שלו נפרם או משהו, והיא מושכת ורואה, מה זה? זה לא נתלש, כאילו. ואז התחילה להסביר לה, יש לו את זה מארבע כנפות, גברת. אז יהודי חרדי, אז היא אומרת לו, what is it? כאילו, היא שואלת לו, מה זה הדבר הזה של הציצית? כאילו, what is it? אז הוא מסביר לה שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מקיף אותנו מארבע רוחות השמיים, ולכן הציצי שלנו מארבע כנפות מוציא את כל הציציות וכן הלאה, ויש לנו כיפה על הראש, כיפה על הראש כדי להבין שגם אלוקים מעלינו, יש מי שמעלינו, עין רואה ואוזן שומעת וכן הלאה, ואל תשאלי למה אין מתחתנו, כי אנחנו יודעים, זה לא כבוד לבורא עולם, חס ושלום כביכול שיש משהו מתחתנו, אבל זה הרעיון, ולכן אנחנו עם כל האביזרים, זה אני יכול להבין. והסינית כל כך התלווה, אמרה, I want that also, אתה יכול גם להביא לי כזה דבר. אז אם תראו סינית מסתובבת עם ציציות, זה אוקיי. אז זה אני יכול להבין שאומות העולם יכולים לבוא ולשאול שאלות על כל מיני דברים כמו ארבעת המינים בסוכות, או כל מיני דברים מוזרים, מוזרים מאוד, אני חושב שזו אטרקציה לכל תייר, אבל אנחנו עם ישראל יודעים שקיבלנו את זה כציווי אלוקים, ואנחנו עושים את זה בשמחה. יופי, אבל פרה אדומה? בעינינו עכשיו, פרה אדומה? ראית איזה גוי אומר כאילו... אתה יודע, מה זה מהפרה האדומה הזה? כאילו, הרד קאו הזה, מה נסגר איתכם, כאילו? שמעת פה כזה דבר, אבל רשי אומר, חבר, רשי אומר. נו, אז מה זה הדבר הזה? אז יש פה שני יסודות יקיריי, ומי שיבין את זה חייב, בהחלט, בהחלט יכולים להשתנות. למה? כי יש פה יסוד. והיסוד הזה הוא בעצם מתחיל כאשר... מה הבעיה של פרה אדומה, כביכול? מה... איפה השאלה? איפה משהו הלא מובן? אז אחד מהדברים שמסברים חזל, זה כאשר בעצם יש לנו כהן ששמר על עצמו בתארה ובקדושה. תבינו, כהן שומר על עצמו, מוסר נפש, לא להתאמה למתים, הוא לא הולך כברי צדיקים, כולם הולכים, אומן, אומן, ראש השונה. והוא, אתה יודע, הוא מצטע לעמוד רחוק, לא יכול להתקרב, כן יכול להתקרב, כל מיני דברים, רשבי, בחיים לא היה, יש כאלה שאומרים שאסור. בקיצור, כהן שומר על עצמו, לא יכול להתחתן עם מישהו רוצה, מה אם זאת תגרוש, לא יכול, הוא צריך לשמור על עצמו, כי הוא כהן, אז אתה יודע, תחבט את עצמך, יש לך דרגה, יש לך מעלה, נהדר. אז הוא שומר על עצמו, הוא מתאר את עצמו, ובסופו של דבר, שורה התחתונה, מגיע איזה אחד תמה, בלי לפגוע, אתה יודע, אדם שהוא לא טהור, ועכשיו הכהן צריך להתעסק איתו, נכון? הכהן צריך להתעסק איתו. וברגע שהוא מתעסק איתו עם הפרה האדומה, מה שקורה, כולם יודעים, הכהן, למרות שהוא בא לעזור להוא שנטמע, הוא נטמע, זאת אומרת, הכהן עצמו נטמע, ואותו אדם שהוא בא לעזור לו, נטהר. סליחה, זה נקרא לא פייר. זה לא פייר. כי יכול לא פעם, תחשוב, הוא בא לעזור, הוא שומר לעצמו כל החיים, ופתאום משהו צריך להידבק מההוא. זה כמו שעכשיו מישהו מהצולה יבוא לטפל בך בקורונה, והוא קיבל קורונה עכשיו, נו באמת, תודה רבה, תודה רבה לך, או להבדיל מציל עכשיו, בציל רואה מישהו טובה בים, קופץ להצילו, והציל אותו, אבל המציל טבע. זה לא פייר. אז יש לנו שזה הבעיה של, של, של פרה אדומה, וזה מה שיצר הרע ואומות העולם, מה שנקרא, מונים אותנו, למה? על הגדר של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זאת אומרת, מה זאת אומרת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? זה לא פייר, למה דווקא עכשיו אתה רואה, הוא צודק, והנה אני שומרת על עצמי כל כך הרבה, אני מה זה משתדלת הרב, אני שומרת על עצמי בכל מיני בחינות, ואני לא רואה שום ברכה, לא בשידוחים, לא בשום דבר. יש לי חברות, יאללה, יאללה, יאללה. עושות מה שהם רוצות, לא רוצה לדבר עכשיו ברדיו הרב, לא משנה, טלפון, לא משנה, עזוב, עזוב, בסדר? נו, צדיק, ורע לו, רשע וטוב לו, זה כן אני יכול לשמוע מה שנקרא מצד יצר הרע, שמנסה להחליש אותנו בכל מיני דרכים, ואחת הדרכים זה מעין השוואות כאלה. הנה, למה? הנה, אני משתדלת, ואני שומרת על עצמי, ואני, 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 ומה יוצא לי מזה הרב? אז זה יצר הכן, וזה גם אומות העולם, אני יכול להבין בהחלט, שאומות העולם יגידו, רגע, רגע, אתם העם המובחר? אתם, the chosen people! אתם העם הנבחר? רגע, רגע, בוא נעשה בדיקה. הייתם בגלות, במצרים, 210 שנים, אתה מבין את זה? 86 שנה שיעבוד, יוצאים סומים, חיגרים, גדמים, נו מה, זה העם הנבחר? נהדר. אחרי זה 40 שנה במדבר, אתה לא מוצאים את הדרך? לא מוצאים צריכים GPS, Waze, מה שאתה צריך? 40 שנה, יופי, ואחרי זה נכנסים לארץ. ובונים בית מקדש וחורבן, באו הבבלים, פיזרו אתכם, הנערות בבל, שם ישבנו, וכן הלאה. ואחרי זה אתם חוזרים, אז אתם חוזרים כבר איזה פורים בדרך, כבר רצו להשמיד, להרוג, לאבד מטב הזקן, ואז חוזרים חזרה, ועוד פעם, עכשיו יוונים קצת, ורומאים, ומה נשאר ממכם? באמת, ואחרי זה שואות, ואינקוויזיציות, לא נראה לי שזה אתם. סליחה, אז אני אומר לכם, ככה חס ושלום יכולים להגיד אומות העולם. למה צדיק ורע לו? למה עם ישראל, אם אתם כאלה נבחרים, איך יכול להיות שאתם עוברים כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה סבל, אה? הנה, קיבלתם מדינה, כי זרקו לכם איזה עצם, קחו איפשהו במזרח התיכון, בסדר, ביקשנו, קיבלנו, נהדר. כמה מלחמות, כמה פיגועים, מה אין לך עוד מדינה כזאת בעולם שסובלת? מה קורה פה? יופי, זו כביכול פרה אדומה, על זה הם באים לשאול אותנו, למה אתה מבין, אתה מן, נטמע ואתה הור, נטהב, וכן הלאה, כל הדברים האלה. ההפך, כן, אתה הור, נטמע, הבנתם. טוב, בקיצור, הנקודה העיקרית היא, זו העבודה שלנו. עבודה להתחזק, גזרה גזרתי. וחוקה חקקת, אנחנו הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא בעיניים עצומות. זה רק ניסיון, זה רק, תבינו מי מקשה עלינו. יצר הרע, אומות העולם, נהדר. עצם זה שמגיע מהם, אני מראש לא מקשיב להם. בלי לזלזל, אבל אם עכשיו אני אראה סרטון, לא יודע, של החמאס. אני מראש לא מסתכל עליו, מה שנקרא. מראש אני לא חושב ש... וואי, מה אתה אומר? ממש לא, אני יודע מאיפה זה הגיע. אני לא רוצה להרחיב את היריעה, כן? אבל יש עוד כל מיני... כזה דרכי תקשורת, שיוציאו סרטונים, יוציאו זה, טוב, אותו דבר. לא, אני לא מסתכל מלכתחילה. אני יודע מאיזה בית יוצר זה יצא, אז אני יודע מראש מה המגמתיות ומה הרעיון וכן הלאה. אם עכשיו כל מיני מפלגות, אני לא יודע מה, סתם, ולא, כל מפלגות שהן אנטי כאלה ואחרים, יוציאו עכשיו מבסיר, לא, אני מסתכל מראש, אני יודע שזה מגמתי. יופי, אז אם אתה מבין שזה יצרה, ואתה מבין שזה אומות העולם, אז תבין שמנסים רק להחליש אותך, רק להחליש אותך, לא, בסדר, שנסו, זה העבודה שלהם, העבודה שלנו זה לדעת, גזרה היא מלפני, אין לך רשות להרח אחריה. יפה. זו נקודה ראשונה, נקודה השנייה לא פחות חזקה. כי הנקודה השנייה תוביל אותנו בעצם לנושא של רבי משה הדרשן, אה? אנחנו יודעים מה הטעם של פרה אדומה, למה אתה אומר שלא, אנחנו לא יודעים מה הטעם של פרה אדומה, אנחנו יודעים, בוא נגיד לך מה. רשר מביא שם, הוא מביא ככה. אמר הקדוש ברוך הוא, שהיא באה לחפר על מעשה העגל, נכון? הנה רבי משה הדרשן, תבוא פרה ותחפר על מעשה העגל. יופי. נו, אז אם היא... אז אני יודע מה הטעם שלה. זה לא סתם פרה, למה לא לקחו תנין? תנין אדום. אין? אין, פרה אדומה, כן ראית? בסדר, בוא נגיד, לא תנין, בוא לא נלחיק לכת. היפופוטם אדום. לא יודע, אתה צריך משהו יחשיב, אפשר לאכול אותו, לא, תרנגול אדום. למה דווקא הפרה? הפרה, אני אגיד לך בדיוק, למה? כי זה בא לחפר על חטא העגל. אז מה קשור עכשיו לאומות העולם עוד פעם וליצר הרע? מה קשור? מה קשור? אלא מי שיבין את זה, חייב עכשיו משתנים. בשביל זה אני משאיר אתכם במתח ונותן לכם ככה איזה ברכה מרובה. הוא ישלח לנו ברכתנו בבית. יקיריי, אנחנו פה בעוד שעתיים בעזרת השם, ויהיה לנו ברכה בעזרת השם בחיים, בבית, בכל מה שתעשו. תהנו, המשך לילה נעים. בבית הזה.
הוא ישלח לנו ברחום מרובו בבית הזה, בבית הזה. הוא ישלח לנו ברחום מרובו בבית הזה, בבית הזה. ברחום הצלחות ישלח לנו בבית הזה. ישלח לנו בבית הזה, גזים תנתון החיים, נרצם תדשמיים. ישלח לנו בנוי מרמי עליו תלמיד ברוכה, נחסין הצלוחה. ישלח לנו בבית הזה, גזים תנתון החיים, נרצם תדשמיים. ישלח לנו בנוי מרמי. Nanu bira khomiru ba bambai sanze, bambai sanze. U yishlanu bira khomiru ba bambai sanze, bambai sanze. U yishlanu bira khomiru ba bambai sanze, bambai sanze. U yishlanu bira khomiru ba bambai sanze. Baba Isaze, Yishlach lanu Baba Isaze. Aleven fill me broche, nachasin atzloche. Yishlach lanu Baba Isaze. Gizin tibun et chaye, mitzati de shvaye. Yishlach lanu vino emar amen. Aleven fill me broche, nachasin atzloche. Yishlach lanu bambayis hazeh, gizil tirfun et chayim, mityat v'dishmayim. Yishlach lanu v'inoy
מרובה. טוב יקיריי, בעזרת השם. אמן. טוב יקיריי, אנחנו ממשיכים בעזרת השם. אנחנו עכשיו בנקודה השנייה. תגיד לי מה הקטע עם פרה אדומה. אמרנו שיהיה צרה ואומות העולם מונים אותנו. אני רוצה להבין בדיוק איך הם מונים אותנו. לא זכור לי שזה. אז אמרנו שהנקודה העיקרית היא פה קצת שאלות באמונה, מה שנקרא. למה הוא תמה זה מתאהר? למה הוא צריך לסבול? איך זה יכול להיות? הוא הלך לעזוב וקרה לו כך וכך. יקראי לא להתבלבל, זה סך הכל ניסיונות. גם אברהם אבינו, אחרי שהוא חוזר מהעקדה, חוזר מהעקדה, מגלה שאשתו נפטרה. נכון, שרה אמנו, אז יש ניסיונות, זה לא נגמר אף פעם, וככה זה החיים, יקראי. ותכף נבין את זה יותר לעומק, אבל נקודה שנייה. נקודה שנייה, אמרנו בשם רבי משה הדרשן, שהטעם של מצוות פרה אדומה זה תבוא הפרה ותחבר על מעשה העגל. נו, אז מה זה? למה אתה אומר שאתה לא יודע מה? בסדר? אז יש פה כאן, יש פה יסוד של רב לוי יצחק מברדיצ'ב. והוא אומר, אתה יודע מה הכוונה שיהיה צרה והאומות עולם מונים אותנו, אתה יודע במה? הוא רוצה להזכיר לך את חטא העגל. מה זאת אומרת? מה זה פרה אדומה? אתה יכול להסביר פרה אדומה? זה בא לחפר את ה... תבוא האם ותנקה את צועת בנה. חטא העגל. יפה, זאת אומרת, הוא יזכיר כאן מה שנקרא אבונות ראשונים. בבקשה, אתה זוכר מה עשית? את זוכרת מה עשית? מה עשית שלוקים שוכח? עין רואה אבון, זה לשומעת בכל מסכה בספר נכתבים. יופי, אז הוא רוצה להכנס אותך לדיכאון, פשוט לדיכאון, עצבות, בבקשה. מה זה יעזור שעשה אתה מתחזק? מה זה יעזור שמנסה להיות צדיקה? יאללה, 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 אנחנו מכירים מי אתם, מכירים! ככה יצרה אומר לנו. וזה הכוונה פרה אדומה, וזה הכוונה שבאמת יצר הרע ואומות עולם מונים אותנו. הם באים לצייר אותנו, להזכיר לנו את העבר שלנו, וכל אחד מאיתנו, חוץ מכם כמובן, יש עבר שקשה להתגאות בו, נקרא זה ככה. אבל עשינו תשובה, מה קרה? עשינו תשובה, כל אחד מאיתנו הרי התמודד, כל אחד מאיתנו היה לו את הנפילות שלו, אין צדיק שיעשה טוב בארץ ולא יחטא. וזה אנחנו נבין תכף, שנבין מה הרעיון של הנחש פה בכל התמונה הזאת. כן, מה קשור נחש? נחשים בשרפים. אז אנחנו נדבר פה על יסוד שיצרה לא יעזוב אותנו כנראה אף פעם. אלא אם כן, באמת בעזרת השם, המשיח יבוא לפני כן, ובילה מוות לנצח, וישחטו אותה. אבל בינתיים, לפעמים אנחנו נופלים. ועד כדי כך שפלו רב חיים שמולוי זצ"ל. שאל שאלה מאוד מאוד בסיסית. הוא אמר ככה, תגידו, הרי חז"ל לימדו אותנו שאין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות, נכון? בגמרא מסכת סוטה, דף ג', אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. סתם אדם נורמלי לא יעשה שטויות. לא, למה שאני אעשה שטויות? מה, אני יודע שיש אלוקים הרי, אני יודע שזו האמת, אני... למה שאני אעשה שטויות? אני הרי מזיק לעצמי, מזיק לעולם, אני יודע ש... אין חטא, אני אומר לכם, שהוא לא, כביכול, יש לו משהו חיובי. לא, אנחנו יודעים שזה לא טוב. רק מה, יצר השיגע אותנו, איך שלשון חזל, רוח רעה נכנסה בנו. רוח שטות, אפילו לא רוח רעה, זה שטות כזה, תבין, סתם לא חשבנו, סתם התפתנו, סתם נפלנו ברשת. יופי. אז אם זה רוח שטות, אז מחילה זה לא אני. שמעת? אומר רב חיים שמולוי זצ"ל, אם זה רוח שטות, היא פילה אותו בחטא, אז מה אתה רוצה מהבן אדם? זה כמו שאדם הולך על שפת בור, בסדר? עובר ליד בור, ומגיע רוח, וופה, עיפה אותו, והוא נו, נפל הבור. נו, נהדר, מה אתה רוצה מהבן אדם? רוח זרקה אותו, בלי הרוח הוא לא היה נופל. יופי, אז מה אתה רוצה מהבן אדם? בלי רוח שטות, הוא לא היה עושה שטויות. נו, אז מה אתה רוצה מהבן אדם? שחרר, עזוב אותו. מה אתה מאשים אותו? הבנתם? יופי, אז מה התשובה? אז התשובה הידועה, תתרחק מהבור. מה זאת אומרת? אם אתה יודע שיש כאלה דברים שנקראים בורות, ואתה יודע שיש רוחות, והשילוב ששניהם יכול לזרוק אותך לתוך הבור, אז תתרחק מהבור, יקירי. יופי, אז מה, איך מתרחקים מהבור? אז היו היה פעם בעיירה שנקראת חלם. כולם היה שם הבור, שאנשים נופלים, תחשוב, אנשים הולכים לשוק, לא רואים, אתה יודע, חלמאים כאלה, נפלו לבור. אז לקחו את כל הוועדת חוץ וביטחון, הקבינט הביטחוני מדיני, כנסו אותם, שלושה לילות, ישבו על המדוחה, מה עושים עם הבור הזה? אנשים נופלים לנו פה בכמויות. מה עושים? אנשים נופלים, שוברים רגליים, ידיים. אז החליטו פה ארבעה דברים לעשות. דבר ראשון, קודם כל חייבים לשאוב את המים מהבור. כי בגלל הגשמים, בגלל כל הזה, אז מים מצטברים שם בתחתית הבור, וממילא אנשים שנופלים, מתלכלכים, הבגדים, נו, חתן הלך לחתונה, כל הפרק-רק שלו וכל הדברים. חייבים קודם לשאוב את המים, לייבש את הביצות בתוך הבור. שלב ראשון. שלב שני. מים ריפוד. חייבים לרפד את הבור, בכל זאת, אם אתה נופל, ישבור רגל ידיים, חבל, אתה יודע, התבט העירייה אחרי זה, צלם את הבור וזה, שימו ריפוד, קריות, צמיחות פוך כאלה, שהנפילה תהיה אפילו קצת נעימה, כאילו, הופה, אה? כמו על איזה בריכה כזאת, אבל לא בריכה, אתה יודע, עם נוצות של אבז גוסס. נה, שים לו קצת, תפנק את הבן אדם. אז זה הנקודה השנייה, אמרו, נרפא תחתית הבור, כדי שאנשים לא יתרסקו לנו פה. נקודה שלישית, חושך בבור. חייבים להוריד שם תאורה, הורידו תאורה, וכמובן קצת ספרים. בכל זאת, אדם נפל, הוא בהלם. תן לו קצת, לקרוא קצת ספרים, אתה יודע, מה? כן, נצא לי ספר חדש, אמרת שבוע שבוע נראה לי. ברוך שם השם זיכה אותי, נצא לי ספר חדש, נקרא קוקטייל ההצלחה. חן חן, תודה רבה, חסד השם עלינו. אז זהו, שמו לו שם ספרים, שפנגר גם, נהדר. ובשלב, דבר אחרון, סולם, כדי שיוכל לצאת. אוקיי, וככה אנשים נופלים. ואתה יודע, לריפוד, קוראים קצת ספרים, יש תאורה, מה, אתה אומר, הבית לפעמים נהדר, קצת שקט מהאישה, מהבעל, לא משנה מה, נהדר, אבל מה הביתה הבעיה? זה לא פתרו את הבעיה. כי ברגע שהיה קצת נעים, אנשים נשארו בבור, אז הבא בתור נפל עליהם, יא, פח, אחרי מניאר. הבנת? נפלו אחד על שני, ואז עדיין שברו, לא יודע מה לעשות, לא יודע מה לעשות, אתה מבין, אחרי כל ההשקעה הזאת, עד שבא מישהו ומה אמר להם? מה אמר להם? לא, לסגור את הבור אי אפשר, הוא בור עמוק. תגדרו, חבר'ה. גדרו, גדרו סביב הבור, לא יתנו לבור. יופי, מה זה קשור אליי, פנגר? זה קשור אליך, כי תעשה גדרות, בבקשה. אה? כדי שלא ניפול, וכדי שלא נגיד, יקיריי, הייתה רוח רעה, ובאמת היא דחפה אותי, ומה אני אעשה, הרב, מה אני אעשה, אני לא... שים גדר, כדי שגם אם תרצה, לא תוכל. ואני תמיד ממשיל את זה לאוכל, זה הכי פשוט. כי אם אני עכשיו רוצה, אני רעב, אז אני אומר לך, אני אוכל כל דבר שיש סביבי, אני אומר לך מפורש, גם אני יכול להתאפק, אני יכול להתאפק 5 דקות, 10 דקות, שעה, שעתיים, בשלב מסוים אני אתחיל לנשנש. זו מילה כזאת עדינה, ללעוס כל מיני דברים לא בריאים. בדרך כלל אני אתחיל כל מיני דבר, כל דבר שזז, וזה, אני לא יאמן, זה לא מסביע אותך גם. אני מתחיל עם משהו, אני יודע מראש, אם אני אתחיל עם זה, אני ארצה עוד ועוד ועוד, עד שאני צריך להרביץ את עצמי להפסיק, אני לא צריך להגזים, אבל בערך. יקיריי, זה הנקודה, אז נשים גדרות, שלא יהיה בבית, ואוכל זה משל, תמיד אני משתמש בו, כדי לא לגעת, לא לדבר ברחל בתך הקטנה, אבל המבין, יבין. אוקיי, אז זה מה שאנחנו עושים, אז אמרנו שזה הדבר השני של פרה אדומה. שיצר מזכיר לנו אבונות ראשונים, ותזכרו שזה יצר הרע. תזכרו שזה יצר רע. אל תתבלבלו, יקיריי. אז מה צריך לעשות? צריך לא להתלונן. לא להתלונן. די עם התלונות. זה לא מועיל לנו, לא מועיל לנו שום דבר. וככה אומר הקדוש ברוך הוא, וישלח העם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם וימות עם רב מישראל. טרגדיה נוראית. עם ישראל, וידבר העם באלוקים ומשה, למה הליטונו במצרים, נעמוד במדבר? אין לנו לחם ואין מים ונפשנו קצה, קצה בלחם הקלוקל, עזוב אותך, נמאס לי מאמן, תן לי לפרק פה איזה פולקלה, תן לי על האש. מה, לא, לא רוצה את המן הלפלפי הזה, תבין? קח איזה צמר יפן, תנשנש, לא רוצה, לא טעים לי, איכס מגיל. אה? לא מגיל, חס שלום, אבל אתה יודע. אוקיי, אז זה מה שהם באים ומתלוננים, נפשנו קצה בלחם הקלוקל, ואז בורא עולם, וישלח השם בעם את הנחשים הסדפים. מה זה הנחשים השרפים? תגיד, נחשים שרפים, מה זה הנחשים השרפים? אז כמובן שהם היו במדבר, יקיריי, ומי שהלך אי פעם במדבר, מן הסתם יש נחשים ועקרבים, יש כל מיני דברים מפחידים, והיה שם עננים ששמרו עליהם, וענן אחד שפילס להם את השטח, ונפנף להם את כל הנחשים. אבל ברגע שאתם ככה מדברים, ככה מתלוננים, הופ, אין עננים, אין, ארון הכל נפטר, אין עננים, ועכשיו מגיעים כל הנחשים, ינגסו בכם, חבר'ה. וימות עם רב מישראל, ותקשיבו, פה נהיה מתח, ויבוא העם אל משה, ואמרו חתנו, כי דיברנו בהשם ובך, בבקשה, התפלל אל השם, ויעשה מעלינו את הנחש, בבקשה, משה רבנו, סליחה, סליחה. נו, אם זה היה אני במקום משה רבנו, הייתי אומר להם ככה, אתם התלוננתם, חבר'ה? תאכלו את זה עכשיו. זה מגיע לכם. מה, לא רוצה, מגיע לכם, אבל סליחה שאני אומר לכם, התלוננתם, בכיתם, תאכלו מה שאתם עכשיו משאלתם, אין מה לעשות. אני לא סולח להם לכם ישר, לא, תלמדו. כמו מתלונן, כמו בכיינים פה, אה? משה רבני לא היה כזה, משה רבני ישר, ישר. מיד והתפלל משה באדם. לא חיכה רגע, לא אמרו, תקשיבו, תבואו מחר, אני עכשיו עסוק, אתם לא אומרים שאני באמצע האוכל? אתם לא אומרים שאני באמצע האוכל? לא, אני מתפלל מיד ועכשיו. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף. פה יש משהו מדהים. הקדוש ברוך הוא שומע את משה רבנו, כמובן. אצלו זה קו אונליין, כל הזמן משהו מחובר. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף. תן איזה נחש מנחושת, שים אותו על נס. והיה כל הנשוך וראה אותו בחי. מה? משה רבנו, מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? אלוקים, בבקשה, תעשה טובה. אני לא שמעתי את התפילה, גם לא כתוב את התפילה, אבל נראה לי שהוא מבקש מאלוקים, תעצור את המגפה. אנשים מתים לי פה, נופלים כזבובים, הרב! תעצור את זה, אני לא יכול, לא, תעשה משהו. אומר אלוקים, אני לא עוצר את המגפה. תקשיבו טוב טוב עכשיו מה שאני אומר לכם עכשיו. אני לא עוצר את המגפה. הקורונה עדיין פה! רק מה? אני תעשה לך שרף, שים אותו על נס, תרים את הנחש פה למעלה, וכל הנשוך, כאילו אנשים ימשיכו לי שנחש ינשך אותם. אין מה לעשות. תכף נבין, זה חלק מהחיים. אבל שיסתכלו למעלה, ובעזרת השם. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על נס, והיה עם נשך הנחש, זה נחש, 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 את האיש, והביט על הנחש הנחושת וחי. מה קורה פה, יקיריי? למה אלוקים לא לוקח את הנחשים? תעלים את הנחשים! למה צריך כאילו שינשך אותנו, ואז נסתכל למעלה, ואז, 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 ואז. אה, אתם יודעים מה התשובה? זו תשובה פצצה, אבל רק אחרי... השם ישמורך מכל רע. רוצים שם ישמור לנו גם מהקורונה, גם מהכל, גם הנחשים של ימינו, שמסובב סביבנו היום, ומנסים לפתות אותנו כל מיני דברים. שם ישמור. כבר ישר חוזרים.
ניגון לנשמה בוערת, לעוד אחד שמנסה לדפוק בדלת ורוצה עכשיו לחזור אליך. תפתח לי אהבה שלי, תמיד בתוך הלב שלי יודע, גם אם החץ במטרה אינו פוגע. לא אדאג, אתה אותי שומע, תמיד תשמע את קולי, ואין לי שום סיבה כבר לפחד. גם אם לבדי אני עומד, רק צורק חזק בקול גדול. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור אותך גם בצדך ובורך, השם צילך על יד ימינך מעתה ועד עולם. ואם יש עוד ניצץ קטן בוער בי אליך, אשכני וערוץ אחריך, הנה לא ינום לא ישן מעתה ועד עולם. ואפילו אם אלך בגי צלמוות, רוח של אימה נושבת, לא יירא רע בלי שום פחד, כי אתה עימדי. אז מכל קצווי תבל השיר יגיע, גם הכינור יבוא ואת קולו ישמיע. גם אם לא ידע איך להביע, תמיד תוחז בידי, ואין לי שום סיבה כבר לפחד. כי לבדי אני שוב לא עומד, רק צורק חזק בקול גדול. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור אותך גם בצדך ובורך, השם צילך על יד ימינך מעתה ועד עולם. ואם יש עוד ניצץ קטן בוער בי אליך, מושכני וערוץ אחריך, הנה לא ינום לא ישן מעתה ועד עולם. השם ישמור אותך גם בצדך ובורך, השם צילך על יד ימינך מעתה ועד עולם. ואם יש עוד ניצוץ קטן בוער בי אליך, מושכני בערוץ אחריך, הנה לא ינום לא ישן מעתה ועד עולם.
הנה לא ינום ולא ישן מעתה ועד עולם.
הנה לא ינום לא ישן מעתה ועד עולם. לעולם.
טוב, יפה מאוד, אנחנו עכשיו אז לומדים באמת למה בורא עולם לא העלים את הנחשים מהעולם, ולמה אנחנו צריכים להתמודד איתם עד היום, יקריי, עד היום. אז בואו נלך קצת אחורה. קודם כל, איך הכל התחיל? משחר ההיסטוריה, האדם הראשון כבר התלונן בפני הקדוש ברוך הוא. אומר אמנם לא עז כך, שהרי האדם הראשון הרי שרציתי לעשות לו טובה, שלא יחידי בעולם, ונתתי לו אישה שתהיה לו עזר כנגדו. לא הודה לי, אומר הקדוש ברוך הוא, אלא התלונן ואמר, האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מהעץ ואוכל. אותו דבר גם יעקב אבין אומר, לפי דרגתו, עשיתי לו טובה והמלכתי את יוסף על מצרים, והתלונן. ואמר, נסתרה דרכי מהשם, שמעוונותיי גרמו שנעלם יוסף. וכן ציון אומר, ציון, גם אנחנו מה שנקרא שאני מחלה את המלכויות ומלכות רביעית, כדי שהיא תמלוך, מתלוננת. כמו שנאמר, ואת אומר, ציון עזבני השם, והשם שכחני, עכשיו אל בני ישראל, שבחרתי להם המזון דק ועדין שלא יזיק להם למעיהם. בעולם בחרנו אוכל של מלאכים, חבר'ה, לא של צ'חצ'חייה באיזה, לא, של מלאכים. מזון רוחני הנבלה ברמח האיברים. וכל זה כדי לטהרם או למרקם כמלאכים, כדי שלא יעבדו, לא יעבדו אפילו רגע אחד לעשות צורכיהם. זאת אומרת שלא, חבל על הזמן, חבר'ה, אתה יודע כמה זמן, אדם מבזבז במקומות האלה, אתה יודע, בחדר בלי המזוזה, אלא שיהיו שקועים תמיד רק בענייני העולם הבא. לא יכול לתאר אפילו מה היה שם במדבר, אה? אה, זה לא תגיד, תחשוב, אל תדמיין מדבר, או איזה חום, הרב. תחשוב, אתה בענני כבוד, אתה בהול כזה ענק, ממוזג, עם מן שיורד לך, ו... מה? אתה לא מתאמץ, אתה לא הולך, הבגדים גדלים, כאילו הכל טוב לך. תתעסק רק ברוחניות, אבל כנראה שנהיה לנו טוב, אז מתחילים תלונות, אה? אוקיי, אז עם ישראל מתלונן, ואז בורא עולם שולח את הנחשים. נחשים, סלפים, למדנו את זה, ופה יש פה שאלה אדירה, מה קורה פה יקיריי? למה באמת בורא עולם לא... אתה יודע, תעיף אותם, תעיף את הנחשים, ברגע אחד תגמור פה את הסיפור. אלא, יקיריי, הקשיבו. קודם כל, כל הנושא הזה של לשים נחש, נחוש, נשמע לא טוב, אה? נשמע כמו איזה קמאות כאלה, לא יודע, או כמו איזה חתכת עבודה זרה, אז תגלו על הנחש, זה יעבור. נכון? אבל שיגידו לקרוא תהילים, שיגידו לקרוא קריאת שמה, לעשות שובה, לא יודע מה, מה עכשיו נחשים עכשיו? אלא, יקיריי, זה השיעור. כמובן שלא נחש מית ולא נחש מחיה, אלא נקודה עיקרית פה, וזה השיעור עבורנו, נחשים תמיד יהיו, וכוונה היא הנחש, הנחש בידיעה. הנחשים השרפים, אתה יודע מי זה הנחש? יופי, אותו אחד מאדם הראשון. הוא מלאך המוות, הוא יצר, הוא הכל. ואי אפשר להעלים אותו. זאת אומרת, הוא תמיד יהיה במדבר, הוא תמיד יהיה במקומות, זאת אומרת, הוא יהיה בכל מיני מקומות שנותנים לו להיות. בסדר? יצר יהיה במקומות שנותנים לו להיות. ולכן מדי פעם אדם יקבל הקשת נחש. חס ושלום, לא נחש פיזי, אבל נחש הרוחני. אם עבר עליכם יום אחד שלא יקיש אתכם, אז אין כזה דבר, סליחה שאני אומר. ככה נראה לי, לא, לא, אני מדבר על עצמי. אם שעה אחת היצר שכח ממני, אני ממש מודה לאלוקים 20,000 פעם נראה לי. ואם אתה חושב שלא אספה שפה במעשיך, ואם לא תתלה בביטול תורה. בקיצור, הנקודה העיקרית מבחינתנו, ברור שנחשים יש, וברור, אל תתרגשו מזה, נחש גם מקיש מדי פעם. נכון, זה כואב, זה מבלבל, אבל הדבר העיקרי, שימו לב טוב, אנחנו לא נשברים מזה. מה זאת אומרת? כל אחד מאיתנו יעשה טעויות, וכל אחד מאיתנו ייפול בעבירות, לצרינו הרב, כל אחד לפי דרגתו, שבע ייפול צדיק וקם, אבל מה אתה עושה כאשר נחש יקיש אותך? מה אתה עושה? מה את עושה? את נשברת? את מתייאשת? את מחליטה לדעת, חלס, אני לא עושה שום דבר? לא הרב, פספסתי פעם אחת. יש כזה טבע, זה לא נתפס הדבר הזה. אדם מתמיד במשהו, ופעם אחת פספס. פעם אחת. הוא הלך למניינים כל הזמן, ופתאום היה איזו הפסקה של יום אחד. יוצא האוויר פתאום, כבר למחרת, רגע, אולי לא, אני לא יודע מה. היה לו דף היומי, תמיד בדף היומי, פתאום איזה יומיים, הוא לא יכול היה להגיע ביום השלישי. אני גם ככה לא מבין כלום מה שמדברים שם. אני אלמד לבד, נראה לי זה עדיף, ואי זכרו של הדף היומי שלו ברוך. יופי, מה עושים שנחש מקיש, יקיריי? מסתכלים למעלה. מסתכלים למעלה. מסתכלים חזרה, לא משפילים את העיניים בבושה, בהרגשה אני אפס, אני לא שווה שום דבר, תראה מה עשיתי, נחש שקיש אותי, אין לי תקנה. לא, מסתכלים למעלה. מסתכלים לקדוש ברוך הוא כביכול, כלומר מסתכלים לנחש בעיניים. כן, מסתכל על הנחש. הרי חזל אומרים שזה הרי לא הגיוני, כי בדרך כלל אדם שהקיש את הנחש לא מראים לו נחש, ככה חזל מבירים על כלב שוטה ועוד, אתה יודע שאם כלב נשך אותך, אז אתה מתחיל לפחד מכלבים, אתה מתחיל עם סיוטים של כלבים, לא להראות לו כלבים, זה מציט לו בפנים את כל עכשיו את הצרות שלו. אז גם נחש, מה אתה מראה לו נחש? תראה לו, לא יודע מה, שונפן. תראה לו את האנטיתזה של הנחש, לא נחש. לא, לא. אנחנו לא, מה שנקרא, בורחים, אנחנו מסתכלים בעיניים. של אותו נחש, אנחנו לא מתרגשים, כי אנחנו הולכים עם בורא עולם. לא שאומרים חס ושלום גירה בעיניים שלו, לא מתגרים בו, לא, אבל אנחנו לא מתרגשים. אנחנו יודעים שיש עליות ויש ירידות, וזה חלק מהחיים שלנו, ובורא עולם רוצה שנהיה חזקים, ואנחנו באמת חזקים, אנחנו נקום מזה, אנחנו קמים עכשיו, אנחנו נעשה עוד יותר חזקים, ונעשים גדרות סביב הבורות כדי לא ליפול. אבל לקום, להסתכל למעלה. וזו העבודה שלנו, ולכן, אכן בורא עולם לא העלים את הנחשים, הבנתם? לכן בורא עולם לא מעלים את הנחשים, ולא שום דבר, אלא עד רבה, אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא, אנחנו ממשיכים, נלחמים, וגם אנחנו לא מבינים שום דבר, וככה, אפרופו, פעלה אדומה. שאלו את רבי אליעזר, עד היכן כיבוד אביהם? נו, מסרת קידושין, הגמרא ששואלת, נו, עד היכן כיבוד אביהם? ואז את הסיפור הידוע של אותו גוי דמה בנתינה. אמר להם, צאו וראו מה עשה גוי אחד לאביו באשקלון. אז ידוע אבן טובה מתחת לראש שלו, תאיר את האבא שנייה, אבא ישמח, תאיר אתה ישן, ישן כל היום הוא ישן, תאיר אותו. לא, הוא לא מאיר את אבא וזוכה בעזרת השם, לא בעזרת, כן, בעזרת השם, שנולדה לו פרה אדומה, ועם ישראל בא, קונה את הפרה אדומה בהלבי כסף. נו, אז למה דווקא פרה אדומה? אז יש בספר של הרבי מקוצק, אמת מקוצק, תצמח. הוא מביא שם יסוד יקיריי ואומר ככה, בשעה שאותו גוי הפסיד דמים מרובים, בשביל כבוד אבא שלו נתעורר כתרוג בשמיים. תראה, תראה, לא יהודי, אבל הביא אותה, אה? תראה איך הוא מחבב את המצוות יותר מישראל. אדם ישראל היה, מה מהיר את אבא שלו כמו גדול עכשיו, אבא זה פרנסה לכל השנה, מה אתה, קום! חס ושלום, אה? אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לו בשכרו דווקא פרה אדומה, דווקא לא, למה לא חתת לו איזה אוצר מתחת לבית? למה, מה, למה דווקא פרה אדומה? למה אני רוצה שעכשיו אנחנו נראה לקדוש ברוך הוא באמת כמה אנחנו נאמנים אליו, נראה כמה אנחנו מוכנים להקריב של המצוות שלו. לכן לא מצאו חכמים לקנות האלה אצלו, והוא ביקש מהם את סך המעות שהפסיד בשביל כבוד אביו. וזה נסתתמו טענות המקטרגים, שהוכיח להם עם ישראל כי שילמו בעד פרה אדומה. אנחנו לא מבינים כלום על זה, זה לא כיבוד אביהם. כיבוד אביהם זה מצווה שכלית, ברור שאולי הרית אבא שלו, אולי אבא שלו מפרק אותו במכות, אמין? זה יעזב אותך, זה סיפורים. זה אתה לא יודע. אז לצורך העניין, כעם ישראל שילמו הרבה מאוד בעד פרה אדומה שאינה אלא חוק, סכום שהגוי מוכן להפסיד בשביל כיבוד אביהם שהיא מצווה שכלית. הבנתם? יופי. אז זה העבודה שלנו, אנחנו הולכים אחרי הקדוש ברוך בעיניים עצומות. זה לא עשינו בעיניים עצומות באמת. כי היסודות, יסודות אמיתיים, לא עשינו שום דבר בעיניים עצומות. אחרי שאנחנו יודעים שהיה מעמד הר סיני וקיבלנו ככה מהאבות שלנו, מרבותינו, מהכל, אז אנחנו מוכנים להאמין בקדוש ברוך בעיניים עצומות. אז לא להתלונן. ולמדנו שאם נופלים לבורות, מהר מאוד לצאת, מסתכל לו בעיניים, לא להתרגש משום דבר, ויתרה מכך אני אגיד לכם, לא להסתכל על אחרים, לא להסתכל על אחרים, כי כל אחד עם החבילה שלו, כל אחד עם ההתמודדות שלו, ככה מספרים שהיה פעם איזשהו שור, שראה נשר, ראה נשר, ומה זה יצא לו הלב? מה זה יצא לו הלב? תראה איך הוא אף, הדבר הזה, מה זה? אם רק הייתי אף ככה. טוב, עלה השור לגג, חיכה לזה רוח שתרים אותו, ככה, תן לי תנופה מאחורה, אני קופץ עכשיו. טוב, עולה לגג, מגיע הרוח, והי, הופ! וכמובן, הסוף, בשבוע של ססון. זהו, אז כמובן הוא התרסק למטה, מה הבעיה? מה אתה מסתכל על נשר? חבר'ה, מה אתה מסתכל על נשר? מה זה, הוא משהו אחר? אל תסתכל על החבר שלך בישיבה, כל אחד עם הניסיונות שלו, כל אחד עם האתגרים שלו, מה זה קשור? אתה יכול להסתכל על הבחור מישיבה, אם הוא נשר כאה, אז אתה יכול להגיד, תראה, תראה, כמו שהוא מנצל את הכוחות שלו לעבודת השם, אני צריך גם כאן לגייס את הכוחות שלי לעבודת השם שלי. כי הכל תמון בתוך עבודת השם שלנו. אז בואו נאחל באמת מזל טוב לרבי מורדכי בן דוד. זה תוכנית ברדיו, לא יאמן. כל הכבוד, כל הכבוד לרבי בצהל, בצהל כאן, שבאמת ככה מבנתי, באמת. אז בואו נשים שיר שלו, מחר תשמעו אותו. אז די די די, וכבר חוזרים.
אף אחד לא יודע מה יולד יום, אומר לאוילום מוידאי יוימר לצורי סיידי די מי שאומר לאוילום מוידאי יוימר לצורי סיידי די מי שאומר לאוילום מוידאי יוימר לצורי סיידי די מי שאומר לאוילום מוידאי Yoi mar le tsuri sai ni dai 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 Yoi mar le tsuri sai ni dai 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 Yoi mar le tsuri sai ni dai 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 Yoi mar le tsuri sai ni dai 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 al oilum oi dai yoi mar le tsuri sai ni dai ni she o mal oilum oi dai yoi mar le tsuri sai ni dai ni she o mal oilum oi dai dai yoi mar le tsuri sai ni dai ni she o mal oilum oi dai 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 yoi
שוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. שירין ורחשין.
שלום, כאן מרדכי בן דוד. אתם מוזמנים להצטרף אליי בערב שבת קודש לשעה של וורטים, סיפורים, שירים, בחנה לקובד שבת קודש.
התוכנית שתכניס אתכם לאווירת השבת עם מרדכי בן דוד. ערב שבת קודש בשתיים בצהריים, רק כאן בקול חי.
שלהם כתו
שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של שלוש שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה. מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן. שירין ורחשין.
שלום, כאן מרדכי בן דוד. אתם מוזמנים להצטרף אליי בערב שבת קודש לשעה של וורטים, סיפורים, שירים, בחנה לקובד שבת קודש.
התוכנית שתכניס אתכם לאווירת השבת עם מרדכי בן דוד. ערב שבת קודש בשתיים בצהריים, רק כאן בקול חי.
שלהם כתו תשיפריים.
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
מרדכי תמיד איתי.
טוב, מה אתם רוצים לדבר עכשיו, אה? בואו נדבר קצת על כעס, אה? כל אחד מאיתנו מדי פעם, אתה יודע, מנסים אותו קצת בדברים הללו. ואם משה רבנו כעס, אז אתה יכול להרגיש בבית קצת. זאת אומרת, אנחנו לא שאנחנו בני אדם. זו נקודה מאוד חשובה לזכור את זה, לא לשכוח, אנחנו בני אדם. לא שאני מתיר לעצמנו לעשות דברים מסוימים, אבל אם קרה, אז הסימן שזה חלק מהחיים, כי משה רבנו ודאי ידע שהכל מהשם, נכון? הוא ודאי ידע גם שהכל לטובה, הוא ידע שאין אדם עוקף אצבע מלמטה, אם לא מכריזים מלמעלה, הוא גם ידע את זה. ובכל זאת, לפי דרגתו אומר הספרי, רבי אלעזר אומר, בשלושה מקומות, בא משה רבנו לכלל כעס, ובא לכלל טעות. ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון, וירא משה את ידו, ויח את הסלע, שימון המורים. כן, אז בקיצור, אז שלא נקל ראש בדבר הזה. אני כועס, נו, אז מה, אז מה? לא הרמתי יד על אף אחד, חס ושלום, גם לא על איזה סלע. אבל כעסתי, אז מה, 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 מה בעיה הרב? אז אני אגיד לכם, אז הספר חרדים, הוא כותב שזה איסור מן התורה, זה איסור מן התורה, הוא כותב שזה מצוות עשה של תלויות בלף. והוא אומר כך, פרק א' אות י' ז', שלא לכעוס, שלא לכעוס, לא לכעוס, לא לכעוס, עשו לך משהו, לא לכעוס, אלא יהיה ליבנו רחב, לסבול כל מיני צער. תחשוב שהלב שלך כמו אולם כזה, אבל לא אולם קטן של, אתה יודע, אולם חתונות אחי של מהגדולים שבגדולים, לא יודע, זה הכי גדול בארץ, אבל משהו כזה ענק. זה הלב שלך צריך להיות. ליבנו אומר, צריך להיות רחב, לסבול כל מיני צער. מחסן התחמות שלי. אין מה לעשות. תכף נראה מה עושים, האם כדאי, אז הרב, אם זה מחסן, ואתה יודע, והכעס מתגמר בפנים, הרב להתפרץ מדי פעם או לא? כי להוציא כיתור, להוציא כיתור או לא? מה כדאי לשמור את הכעס בפנים, להוציא החוצה, מה, 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 תכף נראה. אבל בקיצור, הנקודה העיקרית הוא אומר שדעתנו מיושבת עלינו, כאילו, ולסבול בשקט. לכן אומר, כל איש יחרד ולא יכעס. לא עם גוי ולא עם ישראל, לא על גזל והונאה ולא על מניעת כבוד שלא יכבדו. שמעת? לא על גזל והונאה. זה קשה, אתה אומר, וואלה, שיבזו, אבל רק לא, אל תיגע בכסף. והונאה, אתה מרגיש שעבדו עליך? עקצו אותך. איזה הגדרה, עקצו אותך, אה? לא הקיצה של יתוש, סתם מגרד, תמיד, אה, לא נעים. גם לא דבורה, ש... אה, זה נסתדר. הקיצה בהקיצה, אתה מבין? לא יודע, איזה הקרב כזה. איזה כואב, אה? אתה מרגיש איזה אכזבה, אתה כבר לא מאמין באנשים. ככה אנשים מתנהגים הרב, ככה. אל תשכח פרה אדומה, בסדר? גזרה גזרתי, למה צדיק ורע לו וכן הלאה, דיברנו על זה בהתחלה. ולא על מניעת כבוד שלא יכבדו. זה אני מדבר גם אלייך. הילדים קצת, הבת שלך שתהיה בריאה, מה שנקרא, מה זה? הכבוד ממנה והלאה.
בעצם מה זה מעלים לפעמים, מה זה פוגע, את מרגישה לי, אני נותן את החיים שלי.
יפה, והבת שלך, לא, אני סתם נפלתי על הבת, אבל אתה יודע, הבן, הבת, לפעמים הדור, יש לו את התמודדיות שלו, וקצת חוץ בייס גה, כמובן אצל אומות העולם, לא אצלנו, אבל לפעמים זה זולג פה ושם. או אפילו יחרפו ויגדפו, אומר. פה הרב עולה דרגה, ואומר, אפילו הם מחרפים אותך. לא יודע, מתי פעם אולי חירפו אתכם וגידפו אתכם, כי היום אפילו סתם רק אמא מהירה לך משהו, חופרת אמא הזאת, יאללה די, חלס, את מתעצבנת, מה, מה קרה, מה אמרו לך כבר? אז אפילו אם יחרפו ויגדפו, אז לא, אלא תהה דעתו מיושבת עליו, השם אלוקיו אמו, תרועת מלך בו. חזק וברוך, ירי רצון שנזכה לעשות את זה. איך אפשר לעשות את זה? אז בואו נתן לכם סגולה, לא סגולה, אבל רעיון אחד, בסדר? אני אגע פה בכמה רעיונות, אבל רעיון אחד, שאני אומר לכם, שמעתי את זה השבוע, מה זה התרגשתי מהרעיון? זה היה משהו חמוד כזה, תקשיבו. בשביל זה, אני אספר לכם על מלחין. הווארד קיג. קי, כאילו קוף יוד 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 גימל. הבן אדם הזה הוא מלחין בקנה מידה. כתב יצירה ב-1952 למניינם. עבור כל כלי נגינה שהוא. זה גם בשילוב של כמה כלי נגינה אפילו, והרעיון של ה... של היצירה הזאת זה 4 דקות ו-33 שניות. זה גם השם של היצירה, 4 דקות ו-33 שניות. עכשיו בואו נספר לכם על הפרימיירה של השמעת הבכורה, מה שנקרא, של היצירה. דיוויד טודור, 29 לאוגוסט 1952, בעיר וודסטוק, בניו יורק. מי שמכיר וודסטוק, זה כמה שנים אחרי זה נהיה בלגן, כל מיני, כן, פסטיבל כזה או אחר. אבל דיוויד טודור היה עוד לפני, קרבו, אתה יודע, פרסמו, הולך להיות ערב למבינים בלבד. ערב לעניני טעם. ערב של מוזיקה קלאסית, כלים מכלים שונים, משהו לתענוג לנשמה, אבל תענוג גילאי כזה. והגיעו, האולם היה מלא, וטודור הזה הוא נגן פסנתר, הוא עולה לבמה, לקד קידה כזה, ומתיישב ליד הפסנתר אל מול הקהל. וברגע שהוא בא להתחיל את, אתה יודע, את ההתחלה של היצירה, כולם בשקט, שקט. ואז, אתה יודע, הפסנתר יש לו כזה מכסה לקלידים, ולאות התחלה של היצירה, הוא סוגר את הקלידים. ופשוט מאוד שקט. פשוט שקט. ככה 4 דקות ו-33 שניות. נו, תחשבו, הייתם שם. תחשבו, אתם יושבים באולם, מחכים לזה נגינה, אתה יודע, תן לי בפסנתר, תרים אותי קצת. והבן אדם לא שקט. ככה זה עכשיו, להראות לכם שיש הבדלים בין, כאילו, זה לא סתם קומפוזיציה אחת ארוכה, לא, זה מחולק 3 חלקים, החלק הראשון 30 שניות, הפרק השני 2 דקות 23 שניות, הפרק השלישי 1 דקה ו-40 שניות. אז כדי להראות את המעבר בין הקטעים ביצירה, הוא פותח את המכסה של הפסנתר, ואופ, סוגר עוד פעם להתחלת הקטע השני. ואנשים כאילו, תגיד, מה אתה, אתה עובד עלינו כאילו? מה אתה רציני? מה זה הדבר הזה? זה אחת היצירות השנויות במחלוקת, אבל אחת היצירות שבאמת הפתיע, מה שנקרא. זה נקרא יציאה, אתם מבינים מה זה? אם אתם רוצים דוגמה ליציאה, זו יציאה. למה? כי אחרי זה אותו הווארד קיג הזה נתן דרשה שלמה והסביר שהחיסרון הוא בנו. אנחנו פשוט מאוד לא מעריכים את השקט. הוא אומר ששקט לא קיים באמת במציאות. הרי בזמן שעכשיו הפסנתרן לא ניגן, היו רעשי רקע. היה למשל את הרוח שנשבה שם מבחוץ, וטיפות הגשם על הגג, ואפילו קולות שהפיקו המאזינים עצמם במהלך הפרק השלישי, אתה יודע שקלטו שזה לא הולך לשום מקום, אז הם התחילו לשוחח ביניהם בלילה לעצמם, מעודות היצירה, יש כאלה שעזבו את המקום אפילו, אז זה גם צלילים. ומאז השקט, המושג של היצירה של 4 דקות, 33 שניות, הפך להיות מושג של להקשיב ל... יפה, לשקט. בקיצור, מה זה נוגע אלינו? אז מביא רב חיים פרינדר, אם אנחנו מדברים על כעס. אחת המעלות העיקריות של מעלת השתיקה. אומר היא... בעצם העבודה שצריך עוד קודם הכעס. למה? כי בה תלויה מעלת הכעס. אם לחיוב, אם לשלילה. הוא מסביר, מצד אחד מעלת השתיקה עוצרת וחוסמת התפרצות הכעס. ברגע שמישהו מעצבן אותך, מישהו מעצבן אותך, ואת רוצה לא ש... אז ברגע שאני שותק, אני חוסם את ההתפרצות. תמיד, יש פה איזה נחל שבא לגועש ושוצף, ואני שם עכשיו איזשהו סכר. מידך הוא אומר שאילולי השתיקה היה האדם עלול לפתח אצלו ביתר סעת את הכעס. זאת אומרת, זה לא רק שחוסם את הכעס, אם אתה לא היית שותק, אז הרי בינינו עכשיו כעס הוא מתגלגל, כעס הוא מתפרץ, כעס הוא גאו, הוא הולך ומתעצם, וכאילו, וכן הלאה, יופי. ואז אתה יכול להגיע למקומות לא טובים, אז השתיקה עוזרת לשני דברים. א', זה עוצר את הכעס, קודם עושים נקודה, וגם אם זה כבר התפרץ הכעס, זה לא מגדיל אותו לפחות. יפה. אז אנחנו נדבר קצת על מעלת השתיקה, ומעלת השתיקה היא מעלה מאוד מאוד גדולה, והלוואי ונזכה ככה לשתוק. ויש 3 דרגות של שתיקה, אם כבר מדברים על זה, כך מביא רב חיים פרינדר במאמר שלו שם בוועד על מעלת השתיקה. הוא אומר, יש בולם פיו בשעת מריבה. מה זה בולם? נותן ברקס. שנייה לפני שהרכב חס ושלום, אז זה בולם פי בשעת מריבה. יצבנו אותך, הביאו אותך לקצה, בבית הבת שלך, הבן שלך, תשאו בריאים. בכל זאת, אתה מצליח להתגבר, מתעלה מעל הנגיעות האישיות, ואופ, בולם. למה אומר? מה הבעיה? עכשיו תבינו יסוד. יש מחלוקת בעולם הטיפול, נקרא לזה, מה עדיף לעשות עם כעס? האם עדיף כעס לשחרר אותו מדי פעם? כאילו, תן, תוציא קצת אוויר, תוציא קצת חום, מה שנקרא, וכדי שלא תתפוצץ. כי זה כמו סיר, נגיד, סיר לחץ כזה, שאם לא ישחררו אותו, זה יכול להתפוצץ. זה אולי גם ככה בכעס, אם אני לא ישחרר אותו על משהו, אני אתפוצץ. אז למדו את זה בדף היומי לא מזמן, נכון? במסכת שבס, ששם כתוב. אז הוא אומר ככה, אני אקרא לכם את רב חיים פרינדר, ואז נגיע לגמרא. הוא אומר כזה דבר. עדי שאדם בולם את פיו, הוא מגן בעצמו מפני התפרצות הכעס החוצה. אמנם הכעס נשאר בפנימיותו, בליבו. כבר אמרנו, יש לנו אולם גדול בלב, והכעס נשאר שם. אולם, אומר, אם הכעס הפנימי אינו מוצא את הביטוי כלפי חוץ, מה קורה אם עכשיו הכעס לא יוצא החוצה, אין לו דליפה או התפרצות, הוא אינו מתפתח. זהו. הרב פה פוצק הלכה, מה שנקרא. הוא חותך במחלוקת הזאת ואומר, אני אומר לך, תקשיב טוב, אם הכעס לא יוצא החוצה, הוא לא מתפתח. אני אוסיף הערה שלי, הוא לא יתפתח אם אתה לא תפתח אותו. זאת אומרת, אם רק הכעס נמצא בפנים, ואתה לא מחמם את עצמך, ככה אמר לי, ככה הוא עשה לי, בוא נה, אני תופס אותו. הבנת? אם אתה לא מחמם את עצמך, עזוב, תעזוב, תתעלם, תסיחי את הדעת, תעברו למשהו אחר, במידה ואתם לא נותנים לכעס ביטוי חיצוני, כשהוא נשאר בפנים, הוא אומר הרב, זה... הוא דואך. טוב, נהדר. אז זה מה שהרב אומר. למה? מכיוון שהבעיה העיקרית... שאם אתה מוציא את הכעס החוצה, אומר, הגמרא מעידה, אומר, כך הוא מסביר את הגמרא מסכת שבס, כמו שאמרתי לכם, על הסכנה בשובר כלים בחמתו, כשנותן ביטול הפורקן, פרק איזה כלי, כי לוקח איזה כוס, או לא תאמין לי, הייתי זורק את הכוס, שובר איזה צלחת, שובר איזה ארון, או איזה, אפילו בעיטה בדלת, חס ושלום, אז דבר כזה, השובר כליו בחמתו, צריך לדעת שהוא עלול לבוא לידי עבודה זרה. למה? אם אתה רואה איזו הידרדרות כזאת. אז אחד, עבודה זרה, הוא ידקור את הזה, כן, לך לבתי כלא, אתה יכול לראיין האנשים, יספרו לך מה גרר הכעס. כשנותן ביטוי ופורקן לכעסו סופו שעלול לבוא לידי עבודה זרה, אולם אם בולם את פי ואינו נותן פורקן לכעס, גם הכעס הפנימי ישתכח ויתפוגג. אי רצון, זו נקודה ראשונה, דרגה ראשונה של שתיקה. דרגה שנייה, מה אומנותו של האדם בעולם הזה יעשה עצמו כאילם? מה אומנותו של האדם? תקשיב, רוצה ללמוד משהו? אני חושב שצריך לפרסם עכשיו באקדמיה אפילו, קורס בשתיקה. מה אומנותו של האדם בעולם הזה? האומנות שלו, כמו שלומדים מקצוע, כמו שמשתלמים ועושים סטאז' וכדומה, מה אומנותו של האדם בעולם הזה? מה העבודה הכי רצויה? יעשים עצמו כאילם. יופי. וזה לאו דווקא בשעת מריבה, לא משנה, לא כתוב דווקא במריבה, זה כבר ביום-יום. עדיף שתמעט בדיבור. לא שתשתוק לגמרי, אבל אתה יודע, אם אתה יכול כמה שפחות, ככה תחסוך מעצמך פקה-פקה ושטויות, ואז אתה מדרדר לכל מיני מילים ודיבורים לא נכונים, והדרגה האחרונה והשלישית, משים עצמו כמי שאינו. משים את עצמו? כמי שאינו. זו הדרגה הגבוהה ביותר, אומר, מבולם את פי בשעת מריבה, כי הוא עדיין בפנימיותו רותח. ומי שאין לו בכלל כעס, וכמו משה רבנו, ואנחנו מה? 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 זה הדרגה הכי גבוהה. משים עצמו כמי שאינו. אשתך אומרת לך משהו בעלך. תנסה, אתה יודע, כלום לא הרגשת. כלום, אני מתבטא לגמרי, זה רצון השם. אני משחרר, משחרר, הכל בסדר. לא, אז אמרו לי, אז ירדו עליי, עשו לי. לא קרה שום דבר, יקירה, הכל תמשיך הלאה בחיים. הכל יהיה בסדר. כי זה מה שנקרא באמת גיוולדיק. זה גיוולדיק, 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 גיוולדיק. טוב, זה גיוולדיק שלי פשמלצר, ואחרי זה אנחנו מיד חוזרים, גיוולדיק, גיוולדיק, זה גיוולדיק, מה שנקרא, זה הרב, איזה חידושים יש פה. טוב, אז תשמעו, כבר חוזרים.
Amen. בואי ראי מאמיג לכל אמרים
יוחד בינק יחידו היא ראשון והיא אחרון
ואני מאמן שיתבורך שמו יעינו היקף
אני מאמן שכל דברי נביאים ונשן נביאים מוישה אוי סו אמיתס
Oy ami mamen shaboy iz budov shmoy koy mal toy
ami mamen
bevi yasam shiyakh viskiyasam ais
חשבתי שנגמר, אה? זה לא מתחיל מההתחלה, אבל זה המשך של השיר. בסוף שיר אנחנו יוצאים לפרסומות קצרות מאוד וכבר חוזרים. תהיו איתנו, לא הולך לשום מקום, כבר חוזרים.
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. היה שווה לחכות.
יפה, תשובה מצוינת. כל הכבוד.
ביום ראשון הקרוב, שלב חצי הגמר של חידון הלכה למעשה. עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא.
התוצאות היו ממש לא צפויות. הייתה כאן דרמה של ממש.
המתח, ההתרגשות והדרמה בדרך לאירוע הגמר הגדול והחתרת חתן ההלכה העולמי לשנת תש"פ. חידון הלכה למעשה. יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקולך. זה הזמן לחופשה בישראל, לגלות מחדש את הצפון הפורח, המרכז המלהיב והדרום הקסום, לטייל בטבע, בחופי הים הנפלאים, לטעום מהאוכל הכי טוב בעולם ולנפוש באתרי לינה בכל רחבי הארץ. בואו ליהנות מכניסה חינם לשמורות טבע ומסיורים מרגשים בלי תשלום. זה הזמן, והזמינו לעצמכם חופשה בישראל. משרד התיירות. מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600 קונקורד, משכן האירועים של גוש דן. שירין ורחשין.
שלום, כאן מרדכי בן דוד. אתם מוזמנים להצטרף אליי בערב שבת קודש לשעה של וורטים, סיפורים, שירים וחנה לקובץ שבת קודש.
התוכנית שתכניס אתכם לאווירת השבת עם מרדכי בן דוד. ערב שבת קודש ב-2 בצהריים, רק כאן בקול חי. עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, אז התחלנו קצת לדבר על כעס. בסדר, יקיריי, בואו נדבר על כמה דברים, כי זה באמת בנפשנו הדברים האלה, ואנחנו יכולים בכעס להפסיד הרבה מאוד. ודברים, בואו תנו לי עוד שני טיפים איך להתמודד עם הכעס. כי היה פעם איזה חכם אחד, החליט להתבודד. לא יודע, קצת סגנון, אבל יותר אפילו קבלי כזה, תמיד מה קצת ייחודים, אתה יודע, לעצום את העיניים, לעשות עליות נשמה, כאילו וואו וואו וואו, משהו כזה, אתה יודע. מיסטי כזה, אה? לקח סירה, אמר לך לזה אגם. אתה יודע, מקום טהור. לא שדרכה בו רגל אדם, משהו קודש קודשים כזה, אני בלב אגם, ושם מעלה את הנשמה שלי. נהדר, אז הוא לקח סירה, משהו, אתה יודע, באגם כזה כמו הירקון, כזה, אתה לא גדול מדי, לא איזה כנרת, אה? חתר עם הסירה כזה של משוטים, חותר, 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 מגיע ככה לאיזה מקום, באמת, תחת כיפת השמיים, הוא המים ואלוקים. פותח איזה ספר, אתה יודע, מעלל קצת בשמות קודש, עוצם את העיניים, גלגל אותם קצת למעלה, ועכשיו מתכונן. שיש שקט, הוא רוצה להתכונן עכשיו, תן לי, אני מביא את העליית נשמה עכשיו, אני רוצה שאלות חלום, אני והמלאכים מוקדים קדצ'קה למעלה. ופתאום, איכשהו ככה עם עיניים עצומות, רגוע ושלב, פתאום, משהו נכנס בו. משהו נכנס בו, והוא כאילו, אתה לא רוצה לפתוח את העיניים, כי באמצע ייחודים, לא יודע, אולי קוטע פה את הרצף של השמות, לא יודע מה, משהו כזה כמו שיר השירים, אל תעצור בעת, לא יודע מה. בקיצור, אז הוא לא פתח את העיניים, כאילו, הוא רק בלב, כאילו, טוב. בשלב מסוים, אתה יודע, הוא לא קרה, כנראה הוא מבין שכנראה זה לא איזה קריש שנתקע בסירה שלו, זה אולי עכשיו איזה מישהו, אתה יודע, יש כאלה שחותרים בירקון, שיוצאים במסירות, זה בירקון יש יותר פדלים כזה, אבל אלה שלא בא לנשקיע כסף עכשיו, אתה יודע, לוקחים את המשוטים, ואתה שעת אחורה, אז אתה לא רואה מה, כאילו, אתה נתקע בדברים. אז הוא ממשיך מנהל עצומות, ואז עוד פעם זה קרה. עוד פעם, כאילו, עכשיו כבר לא יכול היה יותר די, זה ממש, הוא פתח את העיניים, ואתה יודע, היה מלא רע, רע כזה שרצה להוציא על המישה השני, וכשהוא פוקח את העיניים, הוא רואה שזה, זה סירה ריקה. מה זאת אומרת? זה סירה שאתה, מה שקרה, סירה טועה. יש כזה דבר, נסחף האוויר, אתה סירה אחרת כמוה, אמא ובא אליה, וזהו. ואז הוא אומר, תראה, סתם התעצבנתי, איזה בדיחה. מה, על מה אני מתעצבן? על סירות ריקות? יקירה, איזה אותו דבר אנחנו. לא להתעצבן. זה הכל סירות ריקות. בורא עולם משית אותם, זה פעם זה אשתך, בעלך, הילדים, השכנים, הדודים, לא משנה מה. לא להתרגש, יקירה, לא להתרגש, לא לקחת את זה יותר מדי פנימה. אבל בואו נתחם שתי עצות ככה נחמדות. עצה הראשונה ראיתי במקיד מקושניץ, אה? בשם רב הקדוש מברדית שבע. הוא מביא כזה דבר, יש משנה באבות, אומרת, אל תהי נוח לכעוס, ומיד אחרי זה שוב יום אחד לפני מיטתך. מה קשור, אתה יכול להסביר לי? אל תהי נוח לכעוס, ושוב יום אחד לפני מיטתך. תסביר את הקשר בין השניים. אז הוא הסביר ככה. כעס כמוהו כמיטה. אדם שכועס, תדע לך, אתה קצת פסה. כאילו, משום הוא אומר שבשעת כעסו יוצאת ממנו הנשמה, כמבואר בזוהר, הרי טורף נפשו באפו, נכון, הנשמה בורחת, היא לא, מגיל אותה להיות לידך, זה פשוט מגיל. כשאתה כועס, אני הולך, תשאר פה לבד, אתה מגיל אותי. אז מה מייעץ לך התנה? אל תהי נוח לכעוס. איך תעשה את זה? שוב יום אחד לפני מיטתך. זאת אומרת, אם תרצה לכעוס, מהיום בלי נדר, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אם אתה בא לכעוס, מישהו מעצבן אותך, מעצבן אותך וכן הלאה, שזה מעין מיטה. זה כאילו מיטה, מיד אתה צריך להתוודות. תזכור להתוודות, ותשוב על חטאיך משום שאתה הולך למות. אוי. ובוודאי כשהתוודא מקודם, שוב לא יכעס. הבנתם? זה הרעיון, שהרי אתה התוודא על חטאיו, נו, אז איך יכעוס ולחטוא שוב? הבנתם, אז זה רעיון חמוד, זאת אומרת, ברגע שאנחנו חמוד, אסור שאני אגיד כזה דבר, בכל זה, אבל הרעיון שפשוט מאוד, בא לך לכעוס, אתה עצבני, תבין, אם אתה כועס עכשיו, אתה נפרד פעם מהנשמה שלך, זה כמו שאדם הולך למות, בסדר, תן וידוי, חטאתי, אביתי, פשעתי, וכן, ואז ממילא אחרי זה, מה אני חס עכשיו, תאמין, הרגע התוודדתי, כאילו הרגע התקלחתי, עכשיו אני אתלכלך, יאללה, עזוב אותך, לא כועס. בסדר? זה טיפ ראשון. כאילו שני, הראשון היה שתיקה. השלישי, עוד פעם אני הולך אתכם לאותה משנה באבות, כמעט, קצת לפני, וככה זה עצה שמביא רבי אברהם אזולאי, סבא של החידה, גם כן מסכת אבות, אומר כך, רבי אליעזר אומר, היא כבוד חברך, חביב עליך כשלך, ואל תהי נוח לכעוס. בסדר, אז אנחנו פה הולכים את המשנה אחורה עכשיו. היא כבוד חברך, חביב עליך כשלך, אל תהי נוח לכעוס. והוא אומר כזה דבר, כאשר כבוד חברך יהיה חביב עליך, וחשוב אצלך כמו כבודך האישי, אם באמת היית אכפת לך מהכבוד של מישהו אחר, כמו שאכפת לך מהכבוד שלך. נכון, אתה מתעצבן הרי שמזלזלים בך, את נפגעת מאוד שלא מחשיבים את הדעה שלך, שלא מקשיבים לך, שאתה יודע, את כאילו לא מתייחסים למה שאת אומרת, כן, בסדר, שמעתי. את נפגעת, זה הרגשה של זלזול נוראי. אז אם באמת יאכפת לנו הכבוד של השני, ונרצה לכבד אותו, או נכבד אותו בפועל, אומר ממילא, לא תהיה נוח לכעוס. למה? הוא אומר, משום שאדם כועס רק על מי שאינו חשוב בעיניו. אופה, איזה מה שנקרא משפט. אדם כועס רק על מי שאינו חשוב בעיניו. הבנתם? הרי שאתה כועס על מי שכאילו למה מי הוא בכלל, אתה מתעצבן עליו כי אתה מזלזל בו, אה? ואילו יהודי נכבד שערכו גדול בעיני הבריאות מפאת תורתו, מעשיו הטובים או כל סיבה אחרת, לא היה איש כועס לכעוס עליו, נכון? אם היית מרגיש שזה נגיד רב חשוב, לא יודע, מי שמעט המעריך, הרב שלך, לא הרב של ההוא, ואתה אומר לי, אה, עזוב אותך, ההוא, הרב שלך, ואז תסכים איתי שגם אם הוא יעשה משהו, אתה לא תכעס עליו, כי זה כבוד הרב. כי אתה מבין? אם אתה מכבד מישהו, אתה לא תכעס עליו, גם אם הוא עשה משהו לא קשורה, כי מה, מי אני שאני חס עליו, אתה מבין? כי אתה מכבד אותו, הבנת את הרעיון. אז אומר אחרת, ברגע שאתה מזלזל במישהו, ואתה מרים עליו את הכל, ואתה מתייחס אליו כעבד נקלה, אומר. אז ממנה אתה עצבני. אז כאשר כבוד חברך יהיה חביב עליך כשלך, והיא תתייחס אליו בהערכה, הערצה וכבוד, בקלות מה תתקרר חמותך, לא חמתך, לא חמותך מה שנקרא, כן? ולא תמצא עוז בעצמך לכעוס על יהודי נכבד זה. יופי, אז זה הרעיון השני, הרעיון השלישי, סליחה, הראשון היה, בוא נשתוק, דבר שני זה להתוודות על החטאים, דבר שלישי, לכבד את הבריות. וכשאני אומר לכבד את הבריות, זה באמת להבין שכל אחד הוא משהו חשוב. וכשאני אומר משהו חשוב, מה קורה עם הבן אדם הזה, אתה רוצה למטו ולא קולט, כאילו סתום, אבא של הסתומים, כאילו לכבד סליחה לביטוי, סלע, סלע, סלע. זה מה שלומדים בפרשה שלנו. ודיברתם אל הסלע, תראו איזה רעיון חמוד שבחמודים. מה קורה אם אתה רוצה ללמד מישהו תורה למשל? אתה מנסה ללמד את הבן שלך, את הבת שלו, לא משנה מה, זה תלמיד, והבן אדם פשטופט, לא זה פשטופט? סתום מארץ הסתומים, בוא נה, לא קלבסה אפילו, קלבסה וזה זה, זה ראש דלת, אהוק, לא דלת, זה עוד חדיר. אהוק, סלע, סלע. בא לך להיכנס, בוא לא יודע, כלום. נו, מה צריך לעשות את זה, אתם יודעים? ודיברתם אל הסלע. כי רוצים להוציא ממנו מים הרי, ואין מים אל התורה. אז איך אני יכול לדבר אליו? מה הדרך להשפעה, מה שנייה, להוציא מאדם מים? כי יש כאלה אומר רבי ראובן מרגלית, הוא מביא את זה. ספר אוצר חיים. מביא, הרי יש אנשים שיש להם... ליבם קשה כאבן, ואתה רוצה להפוך אותם ללב בשר. אתה אומר, בוא נראה, הוא לא דתי, כולו אבן, אבן, אב, אבן. אתה רוצה להפוך אותו ללב של בשר, נו, איך עושים את זה? אז חס ושלום, אולי נקה בסלע. אולי אני אקלל אותו, לא יודע, אבל אני חס להם, אני תגע, אני גיהנום! מה עדיף? לא, אז הדברים האלה אומר, לא יפעלו כלום הלב האבן שבאדם, אלא יש להתעזר בסבלנות ולהבליג על הכעס והמרירות. וממילא... מה שבסופו של דבר, ודיברתם אל הסלע, אומר רמז לזה, שהשיטה הנכונה להשפיע על מישהו היא שיטת ודיברתם אל הסלע, אפילו לסלע צריך לדבר ולא להקותו. אך משה לפי דרגתו לא עמד בניסיון ויח את הסלע, וזהו היה חטאו, כי לא זו דרך ההשפעה, אומר. אפילו אם אתה חושב שהבן שלך הוא סלע, או כן, או מישהו לא משנה מה, אז אתה צריך להתייחס אליו בכבוד, ולא להרים את הקול שלך כי זה לא יעזור, ועד הרבה לפעמים בסבר פנים יפות, אתה לא יכול לדעת איזה אוצרות מוצאים. סיפרתם פעם את הסיפור הזה, ושלחו לי את זה לפני שבוע, הזכירו לי את זה, היי, היי, את הג' בתמוז, חב"ד, אז הרב מנדי הנדל, חסיד חב"ד, גר בקראון הייטס, היה מטוס לארץ, עוד לפני הקורונה. טוב, ברוך שם בא מכל המשפוחה, מה שנקרא, הילדים המפוזרים, וליד הילדים שלו היה איזה בחור ישראלי. תושב רמת אביב, מה שנקרא, רמת אביב ג' אז החסיד חב"ד הציע לו, תקשיב חמוד, אתה יודע, זה ילדים, זה טיסה מניו יורק, יש לנו פה איזה 11 שעות טיסה, משהו כזה, קצת פחות אולי, בחזרה, אבל אתה יודע, אולי תעבור מקום, לא, אני יכול לעזור לך למצוא מקום אחר אולי בשבילך, שתוכל אולי לישון, אתה יודע, ילדים, זה ילדים. אבל הבחור הצעיר הזה, מיכאל, העדיף להמשיך לשבת לידם, ואף השתעשע ועזר בדרך. חמוד! טוב, אז כמובן שחסיד חב"ד, כמו חסיד חב"ד טוב, מה עשה לו? ברור, תפלן אותו מה שנקרא. קדימה, צלנו את התפילין, ו... אתה יודע, התחילו לדבר מפה לשם שם לפה, ואמר לו, תמשיך להניח תפילין, חבל, תראה, כל יום, מה הבעיה, 5 דקות, אתה מניח תפילין, באמת, נו. יהודי זה יהודי, מה אתה, כל אחד יש לנו 5 דקות. טוב, אז הוא החליט שהוא יעשה את זה, והוא החסיד את חב"ד, אמר לו, על הצד ולא תדע, יש את הרב יהודה ליפשיץ, הוא השליח חב"ד שם ברמת אביב ג', על הצד ואתה לא יודע, לך אליו, יעזור לך. ואכן, לאחר מספר ימים, מיכאל הצעיר הזה הגיע באמת לרב יהודה ליפשיץ עם הטלית והתפילין שלו ושל אביו. למה? פשוט מאוד הוא כנראה לא הצליח, ככה הוא אמר לו, לא הצלחתי מהמדיה, נקרא לזה, ללמוד איך מניחים תפילין, אז אולי הרב יעזור לי. טוב, אז הוא אמר לו, מה אתה רוצה להניח? שלך, של אבא שלך, מה אתה רוצה? מה אני רוצה של אבא, אתה יודע. איך אני אוהב את הבחורים האלה, תראה מה זה, יש להם כזה כיבוד אביהם. אני רוצה של אבא שלי, זה הטלית של אבא שלי. חמודים. טוב, בקיצור, אז הוא רצה, למה קרה? איפה אבא? איפה אבא? אז אבא שלו לצלנו רב נפטר. אבא שלו נפטר, והוא רוצה להניח את התפילין ואת התלית של אבא. אז איך שהוא פותח את התלית של האבא, נופלת משם מעטפה. הבנתם? בתוך כיפולי התלית נפלה מעטפה, בתוכה פתחו אותה, והיה שם 2 צ'קים, יקיריי, על סך 62,000 שקל, 2 צ'קים, משנת אבל 1995. כאילו, היא זכרם ברוך. איי, אז הוא אמר לו, תראה מה זה, אם הייתי מתחיל להניח תפילין מיד שאבא נפטר, היה לי 124,000 שקל. וזה של 1995, תראה מה זה, 124,000 שקל. דאז, אני קניתי דירה, אני זוכר, ב-$140,000. $140,000. זהו, דירה, אני אומר לך, דירה ב4 חדרים. יופי, אז 124,000 שקל, זה הרבה כסף היה דאז. אוקיי, למה אני אומר לכם את זה? כי תראה, אתה מבין? הכל נמצא בתוך המצוות, מה שנקרא. יש לנו הזדמנויות סביבנו, כמובן שהצ'קים הלכו פרש, כאילו אחרי חצי שנה אין מה לעשות עם הצ'קים האלה. פשוט מה שהתברר, שאבא שלו לצערנו הרב, הוא נפטר מדום לב. מדום לב תוך כדי נסיעה, וכנראה מישהו יחזיר לו כסף שהוא היה חייב לו, והוא שם את זה בתלית, וזהו. ואם הבן היה פותח את התלית, והיה מניח את התפילין, אז הוא היה מוצא את זה. בואו, אני אומר לכם, אחרי 120, אנחנו נראה כמה הזדמנויות חלפו לידינו ופספסנו אותם. לכל אחד מאיתנו יש הזדמנויות, יקיריי, שניסיונות שאפשר להתגבר עליהם, לזכות בהון עתק רוחני, אולי גם גשמי. כל מיני, תבין, הזדמנויות ללכת לשיעורים, לייסד שיעור, לקבל עצמי איזושהי קבלה, התעוררתם לזה משהו, רציתם איזה משהו, אמרתם, וואלה, באמת, הייתי רוצה, משהו דאח. אז יקיריי, על זה נאמר, לנצח. לנצח, זה השיר שאני צריך לשים, אני לא יודע איך לקשר את זה. את הדיבור לשיר הזה, אבל יוני זיש, זמר מקסים וחמוד, אז לנצח. אז בעזר השם שהשם ישמור עלינו לנצח, ונזכה בעזר השם לכל הברכות, כל האישיות, ואף פעם, אף פעם, אף פעם, לא נשבר.
עברו אלפי שנים ועדיין מנסים לחשוב ולהבין איך זה יכול להיות שעם קטן אחד אשר יושב בדד עוד חי ולא עבד מי יגלה את הסוד
אוי אוי גדול, עליו נודה בקור למלך העולם כי לא אחד בלבד עלינו כבר עמד אבל השם אחד מצילנו מיד
נשאר העם הזה לא מוותר יש הבטחה מאת הכל
והוא ייתן את ישראל
לנצח לנצח נשאר העם הזה לא מוותר יש הבטחה מאת הכל והוא ייתן את ישראל
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר. שירין ורחשין.
שלום, כאן מרדכי בן דוד. אתם מוזמנים להצטרף אליי בערב שבת קודש לשעה של וורטים, סיפורים, שירים, בחנה לקובץ שבת קודש.
התוכנית שתכניס אתכם לאווירת השבת עם מרדכי בן דוד. ערב שבת קודש בשתיים בצהריים, רק כאן בכל חי. שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של שלוש שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה. מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשה ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600 קונקורד, משכן האירועים של גוש דן. היה שווה לחכות.
יפה, תשובה מצוינת. כל הכבוד.
ביום ראשון הקרוב, שלב חצי הגמר של חידון הלכה למעשה. עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי.
התוצאות היו ממש לא צפויות. הייתה כאן דרמה של ממש.
המתח, ההתרגשות והדרמה בדרך לאירוע הגמר הגדול והחתרת חתן ההלכה העולמי לשנת תש"פ. חידון הלכה למעשה. יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בכל חי. שירין ורחשין.
שלום, כאן מרדכי בן דוד. אתם מוזמנים.
טוב, מה קרה פה? מה פתאום קפץ לנו? טוב, אוקיי, אנחנו חוזרים אליכם בישורת האחרונה של התוכנית. שני דברים לפנינו. הדבר הראשון זה בואו נלמד קצת מה העבודה הרוחנית של החודש. בחודש תמוז, מהי העבודה הרוחנית של החודש? אז אני אקרא לכם שם שמואל, מאוד מעניין, מאוד מרתק. הוא אומר ככה, חלק מהעבודה הרוחנית של החודש הזה זה פשוט להפוך רע לטוב. זה העבודה שלנו, להפוך רע לטוב. בוא נקרא לזה ירידה לצורך עלייה. לדוגמה, למשל, זרע שזורעים אותו באדמה. למה זורים אותו באדמה? אתה מוריד משהו, נכון? אתה תוקע משהו בתוך האדמה. זהו, כי בכל הורדת אותו. אבל זה על מנת להצמיח פירות. שימו לב טוב, אנחנו הורדנו אותו לאדמה, אבל יצמח עם פה עץ, והעץ הזה ייתן פירות, והפירות, אנחנו משתמש בהם. אבל כך גם הנשמה ירדה מלמעלה, בכדי להעלות את הגוף. בסדר? ואלמלא היה חטא אדם הראשון, היה גוף האדם שהווייתו מן האדמה עולה עם הנשמה למעלה. כמו איזה אליהו נביא כזה. רק מחמת החטא נגזרה מיטה למרק את הגוף באפר ולהקימו לתחיית המתים. אוקיי. אותו דבר אומר, ככה גם האכילה. צומח משתמש בדומם. צומח משתמש, ואז מעלה את הדומם אליו כביכול. לחי את הצומח ומעלה את הצומח לחי. האדם בחי, משתמש בחי ומעלה אותו, הנשמה את הגוף, יופי. אומר כך, עכשיו תבינו טוב. יש שלושה חודשים ראשונים שהם מלמעלה למטה. תכף נבין, שלושה חודשים שהם מלמעלה למטה, כדי ששלושה חודשים השניים יעלו ממטה למעלה. והוא מסביר. הנה, ניסן, היה שם התגלות ניסית בעולם. ברוך השם, אתה יודע, יצאנו מצרים, ניסים ענקיים, זה בא מלמעלה, התערות הדילאלה כביכול, לא עשינו כמעט כלום, ואופה, זכינו. עוד דבר, חודש אייר, היה שם מן שירד לבני ישראל מן השמיים. גם כן, תמיד, לא עשינו שום דבר בשביל זה. זה זכות משה רבנו, ירד מן מלמעלה, אנחנו לא עשינו כלום. סיוון ניתנה התורה לארץ, כתיב ירד השם על הר סיני. גם כן, משהו מלמעלה למטה. יופי, אז זה היה שלושה חודשים של עכשיו, ניסן, אייר, סיוון. עכשיו מגיע הזמן שלנו. והרי בכל ג' אלו הייתה נתינה מלמעלה למטה, אך עדיין אין זה התכלית. לא, 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 התכלית זה לא לקבל מתנות בחינם. אלא, הכוונה היא שעל ידי זה התעלו התחתונים מעלה, ושלושה חודשים הראשונים כי דמיון הזרע שנזרע באדמה על מנת להצמיח פירות, וכן שלושת החודשים הבאים הם חודשי העבודה, תמוז, אב, אלול. ואתם יופי, אז נכנסנו עכשיו לחודש של עבודה. חודש של עבודה שהתפקיד שלנו בחודש הזה להעלות את הבחינות הנמוכות מלמטה למעלה. זאת אומרת, לחפש הזדמנויות שהן מאתגרות אותנו, ניסיונות, כל מיני דברים, ועכשיו אנחנו מתגברים עליהם, אנחנו מתעלים, אנחנו לא נותנים להם להוריד אותנו למטה, אנחנו מעלים אותם למעלה. זו העבודה שלנו עכשיו. לכן אנחנו במזל סרטן. סרטן זה יסוד המים. זה ידוע, זה, אתה יודע, תאוות, עניינים, בלגנים, יופי. והכוכב ששולט על החודש הזה הוא הירח. שחל גאות ושפל, עוד פעם עליות וירידות, תקופה לא מי יודע מה. אבל אנחנו בזאת השם, אנחנו נרים את זה, ועוד נזכה אליהם. אתה יודע, אולי אפילו חול המועד כזה. כי עוד מעט יהיה י"ז בתמוז. מה? עוד פעם, כאילו, מה? רק לא מזמן היינו בספירת העומר כזה, ועוד פעם לא נשמע מוזיקה, ומה קורה פה, חבר'ה? אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהמשיח עוד יגיע בעזרת השם, מה הקורונה בעולם? ברור, לאחד את כל העולם לקראת ביד משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן! טוב, אז לכן אני רוצה לחזק את עצמי, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. כך אומר אימרויס מוישר, מוישי מקוברין, ואומר ככה, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. מאמין באונה שלמה שהכל יהיה בסדר, ומה הכוונה האמנתי כי אדבר? שימו לב טוב, פירוש, יהודי צריך ומחויב להאמין, מה? כי אדבר. כי אדבר, פירוש דבר שעוד יום אחד אני אספר בעיתים הטובים והשמחים שהשם יעזור וייתן לי. זאת אומרת, נכון, עכשיו אני מצב על הפנים, מסכים איתכם, אין לי בעיה, לא מתכחש, המצב לא טוב, מה עם הקורונה, גל שני, שלי, לא יודע מה. איך, עוד פעם יסגרו, לא יסגרו, לא, די, אין לנו כוח לזה, בבקשה אלוקים, כאילו, אין לנו כוח, מה יהיה, אנחנו לא יודעים, אבל לדעת דבר אחד, ברור שאנחנו כרגע באיזה אתגר מסוים, והאתגר הזה הוא כרגע, אבל אני מאמין שעוד יום אחד נספר אחורה, יו, איזה ניסים היה, איזה ניסים, תודה השם, זה הכוונה, האמנתי כי אדבר, אני מאמין שאני אדבר, אומר, שעוד אספר פעם בעיתים הטובים והשמחים שהשם עזר וייתן לי, למה? כי אני עניתי מאוד. ואני אספר את זה שהייתי פעם בעניות. כי בעת המצוקה אומר חייב אדם להאמין. אם אתה עכשיו במצוקה, אם אתה במצוקה, חייב אדם להאמין שעוד יבואו זמנים טובים. יבואו זמנים טובים ושמחים שאוכל לספר אז על האיסורים של עכשיו, כי על האיסורים שעברו. אתה יודע מה אני עברתי? אתה לא יכול לדמיין, אחי. ואתן הודעה לשם על ישועתו. זה העבודה שלנו. הבנתם? להתחזק, שעוד יום יבוא ונוכל לספר, אתה מבין? תן לאלוקים לנהל פה את ענייני, תן לאלוקים לסגור פה מעגלים. ככה בורא עולם, מנהל את העולם שלו, והיא נספר לכם ככה, הבן איש חי מספר. בן איש חי יש לו סיפורים לפעמים, בבן יהוידע. הבן יהוידע יש על גמר מסכת תענית, את דף ח', הוא מספר פה סיפור, סיפור מתח כזה קצת. תראה מה זה שבסופו של דבר, הצדק יוצא לאור, רק להחזיק חזק, לא להתבלבל. הוא מספר כך, היו היה איש יהודי עשיר, שהיה הולך בשיירה במדבר, מעירו לעיר אחרת, והיה נושא באמתחתו על בהמתו צרורות הרבה, של דינרי זהב בשביל עסקיו, יופי. אז יהודי עמיד, אתה יודע, נוסע בספינה שלו, על החמור שלו, לא יודע על מה, ונזדמן שם בשיירה גם נוכרי אחד מאנשי החיל. זאת אומרת, איזה נוכרי שהוא איש נשק, נקרא לזה. שירגיש שיש אצל היהודי צרורות של דינרי זהב. ראיתם פעם צרורות של דינרי זהב? לא מטבע אחד. אוקיי, אז הנוכרי קלט, אצל היהודי יש צרורות. מה עשה? נתחבר עמו בדרך חיבה ורעות. אז הגוי הזה די, השתכשך עם היהודי קצת. והיה משמשו כמו משרת. היו רוכבים כל היום על בהמתם ביחד, זה אצל זה. אתה יודע, רוכבים במדבר, אין הרבה מה לעשות, אין טלפונים, אין אפילו נגן, אין כל חיים מיוזיק, חבר'ה. אז היה הנוכרי משמח את היהודי בדברי טיול וסיפורי מעשיות בכל הדרך. תמיד יצרה לפעמים גם, אתה קח אותו דבר. טוב, ביום אחד היה מספר לו סיפורים נעים המושכים את הלב, והיה מנהיג את הבהמה בנחת כדי שילחו יחדיו. שימו לב אותו, עכשיו נהיה מתח. זאת אומרת, הגוי הזה מספר סיפורים ליהודי. היהודי, אתה יודע, מתענג לסיפורים, וואלה, איזה יופי, וואלה, שיחקת אותה. לאט לאט הם נתרחקו מאנשי השיירה, שהיו הם אחרונים. זאת אומרת, הגוי בכוונה מעט את החמור שלו, כדי שהם יתרחקו מהשיירה הכללית. והיהודי אומר, להיות שנתן את ליבו לדבריו, לא הרגיש בהתרחקות קטע מהשיירה, הוא כאילו, הוא מסחף עם הסיפורים, הוא לא שם לב. ובאו למקום אחד, עד שאין איש רואה אותם מרחוק כלל, וגם אם יצעק, אין קולו נשמע. ואז ירד הנוכרי מבהמה, וחרבו שלופה בידו, הפיל את היהודי לארץ, כפת אותו, לשחוט אותו, כדי לקחת לנצורות הזהובים אשר באמתחתו, והיהודי ראה כי קלטה עליו הרעה, ויבעט כובע כה. הוא לא מצליח להשתחרר ממנו, ויער כי אין איש. ואז היהודי מסתכל מן השמאלה, והוא רואה אוף אחד יושב על סלע אחד סמוך אליו. זה, הבן שלכם מספר את הסיפור הזה, מי שמכיר את הגמרא, מסכת תעניס, עם בור וחולדה, לא משנה כרגע, אני אספר את הסיפור של הבן ישחיים. בקיצור, הוא רואה איזה אוף יושב על סלע, סמוך אליו. אז היהודי אומר לנוכרי, אתה רואה את האוף הזה? השם שלו כך וכך, בוא נגיד, זה סלב זה, אתה רואה את הסלב הזה? והוא יעיד על דמי לנקום נקם. אתה רואה את הסלב הזה? חכה, הוא יתפוס אותך עוד יום אחד. כן, הוא, האוף הזה יתפוס אותך יום אחד. נו, הגוי נבן לרעים עליה, איזה סלב. ויצחק הנוכרי השם הרם, ורצח אותו, תכף ומיד. הניח את גביעתו בגומה אחת, וכיסאו באפר, איזה סיפור עצוב, ולקח צרות הזהובים וחזר לאחוריו, ולא הלך לשיירה. זאת אומרת, הגוי לא המשיך עם השיירה, כאילו חתך אחורה. חבשנו מיליונים עכשיו, חוזר הביתה. ואחר איזה ימים שב לעיר שמח, והקרובים של היהודי לא ידעו בכלל מה קורה איתו. הם חשבו שהיהודי הגיע לעיר ההיא והלך לשם. וכשראו שבאה משם השיירה וחזרה ועוד שיירה ולא בא להם, אפילו מכתב ממנו שום דבר, הלכו לחפש אותו ולא מצאו, ונתייאשו ממנו והתאבלו עליו. אוי ואבוי. והנוכרי ההוא היה דר בעיר של היהודי, שהיא הייתה גם עיר המלוכה. מה שנקרא, שם היה ההרמון של המלך, ואין מי שמכיר ומרגיש בדבר הזה כלל. איך פתאום הגוי הזה התעשר, אף אחד לא קלט, מאיפה הוא הביא כל כך הרבה כסף? יופי. אבל לא קח את זה מהיהודי שהוא רצח אותו. ובמעט השנים עלה לגדולה עד שנעשה משנה למלך. אותו גוי, תראה מה זה, תמיד דיברנו על פרה אדומה, יופי, רשם וטוב לו, הנה דוגמה. והצליח יותר עד שהגיע למעלה גדולה שכל יום הוא סועד עם המלך ביחד. יקיריי, לא רק שהוא משנה למלך, הוא אוכל כל היום עם המלך. ומסתם היה שם אוכל אוכל, אה? והיא היום והמלצר מביא למלך אוף אחד. שימו לב תוך שנסגר את המסגר מעגל, הנה זה מגיע. המלצר קנה אוף אחד חשוב, וזה היה מן המין של העוף אשר העידו היהודי על דמו. זה אותו סלב הזה. כי זה מין מאוד נדיר, לא מצוי ובשרו שמן וטוב. ועלה בליבו לעשות מטעמים למלך מפני שאינו מצוי כל כך. טוב, בישל אותו, ואז בשלב מסוים המשנה הזה יושב לידו, הגוי הזה יושב ליד השולחן, והוא שומע שהמלצה אומר, אני הבאתי לך את העוף פלוני, את הסלב. ואז הגוי הזה תחיל לצחוק. עכשיו המלך לא מבין, מה אתה צוחק? ואז הוא נזכר, תמיד שהוא היהודי הזה שרצחתי אותו, הבחיד אותי, אמר לי, יאללה, אופין קומך, ראינו, סיפורים פה. ואז המלך שואל אותו, מה אתה צוחק? ואז הוא אומר, מה אכפת לי, אני אספר למלך, המלך הרי לא, עשה לי כלום, עוד יהודי שאני הורג, בסדר, אפשר לחשוב. בקיצור, לא היה יכול להתאפק, וישאלהו, למה צחקת? והגיד לו, והיה אמר לו, לא אוכל להגיד, המלך כעס עליו, תגיד לי, אם לא אני ארוג אותך. טוב, סיפר לו את כל הסיפור. רצחתי את היהודי, אמר, היהודי ואת המלך לא יכעס עליי. אבל, ברגע שהמלך שמע את זה, ויגיד למלך את הדבר כמו שהוא, והיום הצחקתי, אתה בזוכי דברי היהודי, שאמר שהעוף יעיד על דמי, והנה אתה, אני אוכל את העוף הזה על שולחן המלך. ויומר המלך, תראה מה זה גם מלך גוי חיים מרגשה, ויומר בליבו, דבר זה נעשה לפניי בהשגחה מן השמיים, בורא העולם גלגל את זה לפתחי, כדי שאני אדע על הריגת היהודי, על ידי מין העוף הזה, ולא לחינם גלגלה הידיעה הזו לפניי, אלא רק כדי שאני אקום את נקמת דם היהודי הזה ועשה משפט. וכל זה חשב המלך בליבו, ויומר למשנה, אתה משנה הזה, אתה צוחק? מי זה היהודי שרצחת אותו? תספר לי, כאילו, התחלה להתגלגל איתו גם כן. מי זה היהודי? אמר לו, זה היהודי שגר כאן וכאן וכן הלאה. היקום המלך מעל השולחן, הוא לא אכל, והשלח את עבדיו לבית המשנה. אמר, פנו את הבית של המשנה הזה, של הגוזר, פנו את הבית שלו, תעיפו את אשתו, את הילדים שלו, תביאו את כל הבית הזה עכשיו למי? לכו לבית של היהודי, תבשרו את אשתו, שכך וכך ממש קרה, צפרו לה הכל, והם הולכים לעבור לבית, כמו אצל המן, הם לקחו את הבית שלו. שמעתם? ואת הגוי הזה, והתלו את זה המשנה על פתח ביתו, תלו אותו. סיים הבן ישחי אומר, ראו כמה גדלו מעשי השם, כי היהודי אשר אמר, אוף זה יעיד על דמי. וככה עשה השם ברך, שסובב כמה סיבות, אז שהסוף הדבר, שהמין האוף הזה באמת, ככה נטבע דמו של אותו יהודי, ונרצח הרוצח. מסיים הבן ישחי ואומר, עד הרבה, כל נקמות השם, כל נקמות הופיע, וכל הכסף של הגוי הזה עבר באמת למשפחה של היהודי, זכרו ברוך, אבל עבורנו זה לדעת, יקיריי, כל אחד מאיתנו. עושה הרי מעשים טובים, והיא רצון שנזכה לעשות עוד מעשים טובים. בורא עולם רואה, בורא עולם זוכר, והזכות הזאת תעמוד לנו ולזרנו, וזרע זרנו עד עולם. אז אל תתבלבלו, גם אם הם קצת מעידות, וגם אם יצרם ואומות העולם מונים אותנו, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, וגם אם הקדוש ברוך הוא לא העלים את יצרה עדיין, כי יש לנו הזדמנות להתגבר עליו, וגם יצרה הקיש אותנו, קרי הנחש, אז אנחנו מסתכלים למעלה, ואנחנו לא כועסים, ומשתדלים לשים גדרות סביב בורות למדנו, כדי לא ליפול, גם אם יש רוח שטות, אז אנחנו, יש גדרות, לא ליפול. אז נשתדל להתרחק מכל הדברים שיש לנו פוטנציאל ליפול בהם. אנחנו רוצים לזכור שהזכויות הכי גדולות, הצ'קים, מה שנקרא, נמצאים בתוך המצוות, יקיריי. לא בשום מקום אחר, בעוד שיעור תורה, בעוד התגברות, בעוד שמירת הלשון. בעוד לא לכעוס, לכבד את הזולת, אמרנו, לכבד, גם אם הוא חושב אחרת ממך. או שתתוודא. ואם אתה לא מצליח, כל הדברים האלה פשוט למדנו. לשתוק. שקט. גם זה למדנו היום. אז יקיריי, ואם לא באמת שום דבר, אז פשוט להתפלל לקדוש ברוך הוא, אלקה דמאיר ענני. ועם זה אנחנו מסיימים, יקיריי, אז תודה רבה לשימי ברוורמן, שהיה פה הטכנאי שלנו, אורי כהן, שהוא ברקע, תמיד פה איתנו. אז זהו. עד כאן. לילה טוב, בשורות טובות, ושבת שלום וברכת. כל טוב. Darkest times on a pitch black night, he rode a horse of the purest white. He knocked on the door, got a prisoner free. In his hand a bag of money. What shall I do when the money runs dry? Here's a prayer that could pierce the sky. What shall I do when the gold runs dry? Here's a prayer that could pierce the sky. And I call the mayor I name me. And I call the mayor I name me. And I call the mayor I name me.
When wild dogs, they surrounded me. These three words, they set me free. When you got no strength and you cry and please. Lost in the forest, can't find the trees.
Here's what you do when the money runs dry. Here's a prayer that could pierce the sky. Here's what you do when the gold runs dry. Here's a prayer that could pierce the sky. El Cor de Meir Aneini. El Cor de Meir Aneini. El Cor de Meir Aneini. Aneini, Aneini. El Cor de Meir Aneini. El Cor de Meir Aneini. El Cor de Meir Aneini. Aneini, Aneini. El Cor de Meir Aneini. El Cor de Meir Aneini. El Cor de Meir Aneini. Aneini, Aneini. El Cor de Meir Aneini. El Cor de Meir Aneini. El Cor de Meir Aneini. Aneini, Aneini.
Rabbi Meir, Balanes. Rabbi Meir, Balanes. Rabbi Meir, Balanes. El Cor de Rabbi Meir, Balanes, Aneini.
Here's what you do when the money runs dry. There's a prayer that could pierce the sky. Here's what you do when the gold runs dry. Sing the song, give it a try. Speak it, sing it, shout it thrice. These three words can pierce the sky. Speak it, sing it, shout it thrice. These three words can pierce the sky.
El Cor de Meir Aneini. El Cor de Meir Aneini. El Cor de Meir Aneini. Aneini, Aneini. El Cor de Meir Aneini. El Cor de Meir Aneini. El Cor de Meir Aneini. Aneini, Aneini. El Cor de Meir Aneini. El Cor de Meir Aneini. El Cor de Meir Aneini. Aneini, Aneini. El Cor de Meir Aneini. El Cor de Meir Aneini. El Cor de Meir Aneini. Aneini, Aneini. Rabbi
Aneini, el Cor de Meir Aneini, el Cor de Meir Aneini, el Cor de Meir Aneini.